Afgany, dalej 3 lat. Kuzoń, sumy z Hałobajstwa.
אתה אומר שלא מציאותי שיש שיעור, אז נבטל היום, מה הסיפור? שלא יגיעו. עוד פעם, עוד פעם, יש שני חבר'ה שמעוניינים להיות בסיום של יונדב. אז בסדר, אז נדחה את השיעור, לא נעשה שיעור. בסדר גמור, אין שום בעיה. תודה.
נוכל להשלים בזמן הזה את הפסקות בין היה שחסרות? אני לא זוכר מה שביקשנו ממנו לפני...
אה, אתה לא שכחתי. טוב, בסדר, נדבר.
אוקיי, בבקשה. במה שלפני כתוב על שמשה הלך לחכמי מצרים.
כן.
אז יש פה גם תפוחי זהב בעניין הזה?
לא. אולי יש, אבל אני לא יודע. אין לי שום רעיון בעניין. האם אני זוכר טוב שאנחנו בסימן סמיך? אמר כוזרי, ואיך לא תחילה שאמנתך במניין לבריאת העולם, וזה מה שיסופר על אנשי הודו, יש להם מסורות ומנהגים הקיימים לפי מה שהם חושבים לברור אלף אלפים אלפי שנים. אמר החבר, דבר זה היה מחליש את האמנתי אילו היו לאנשי הודו במניין זה שיטה מקובלת או ספר שהסכים עליו כל העם ללא מחלוקת. אבל דבר כזה הלא איננו איתם, להפך, האומה המחזיקה במניין ההוא היא אומה שאין איתה מסורת ואין אצלה בירור עניין לעמיתו. בדבריהם על המניין מתכוונים הם רק להכעיס את בעלי הדתות, כשם שהם מכעיסים אותם בפסילי אליליהם ובלחשיהם ובתחבולותם, המועילים להם לדעתם. בזים הם לכל האומרים כי יש בידם כתבי קודש מת האלוה, והם עצמם אין להם עם ספרים מועטים שחיברו יחידים מבני אדם, אשר ימין בהם רק מי שדעתו קלה, ספרים שאין מדרגתם כי הם ככתבי ההצטגננים, והם הכוללים תאריכים של רביבות שנים, או כספר עבודת האדמה הנבטית, בו הוזכרו שמותיהם של ינבושד וצגרית ודובנה, שדברי הספר היו לפני אדם ראשון. ינבושד, נאמר שם, היה רבו של אדם הראשון, וכי יוצא באל. אמר כוזרי, עד כמה שטענתי עליך מהמון מבאר, מדעת ומדי אדם שאין אצלם הסכמה לדעה אחת, צדקת בתשובתך. ולמה תענה בדבר הפילוסופים אשר הגיעו בחקירה ובעיון למדרגות שהגיעו, והם לא הסכימו לדעה בדבר נצחיות, נצחיות העולם וקדמתו? הנצחיות הלא אינה עניין לעשרות אלפי שנים או לאלפי אלפים, כי אם דבר שאין לו סוף. אמר החבר אל הפילוסופים, אין לבוא בטענות, הואיל והם אנשים שלא קיבלו חוכמה או דת בירושה, שהרי הם יוונים ויוון הוא בני יפת. יושבי הצפון, ואילו חוכמה הבאה בירושה מאדם הראשון, זאת אומרת החוכמה המחוזקת על ידי העניין האלוהי. אברהם האדם רק אל זרעו של שם שהוא בחיר בני נוח, ומאז לא פסקה ולעולם לא תיפסק מבחירי אנוש אלה. אשר ליוונים לא הגיע אליהם החוכמה כי לאחר שניצחו את האומות אשר נלחמו בהם, כי אז הותקה החוכמה עליהם מן הפרסים אשר קיבלו מן הכספים, רק אז קמו הפילוסופים הפרוסמים במלכות ההיא. ועוד, מיום עבור המלכות לרומא לא קם בין היוונים אף פילוסוף מפורסם יחיד. אמר כוזרי, וכי דבר זה מחייב אותנו כי לא נאמין לאריסטו בחוכמתו? אמר חבר, אומנם כן, רק מתוך שלא הייתה בידו קבלה נאמנה מאנשים שדבריהם נאמנים עליו, התריח אריסטו את שכלו ואימץ מחשבתו בחקירה על ראשית העולם ועל סופו. קשה היה לו לצייר לעצמו כי יש לעולם ראשית, השם שקשה היה לו לצייר לעצמו גם התקדמות העולם, ורק בעיונו המופשט הכריע לצד ההיקשים הנוטים אל הקדמות. ולכן לא ראה צורך בדבר לשאול לדורות שהיו לפניו ולא כיצד נתייחסו בני אדם. אולם אילו היה הפילוסוף ואומה שדעות אמיתיות עוברות בה בקבלה כמפורסם של נדחותם, היה משתמש בהיקשיו ובמופתיו לחזק את האמונה בעולם נברא על כל הקשיים אשר בה, כדי שעשה ובואו לחזק את הרעיון בדבר הקדמות העולם, רעיון מתקבל פחות על הדעת. אמר כוזרי, וכי איזו הכרעה תתכן במקום שיש מופת הגיוני? אמר חבר, וכי נמצא מעולם מופת בשאלה זו? חלילה לאל מיהיו דבר התורה סותר עדות דבר הנראה עין בעין או דבר שהוכח במופת שכלי. אמנם הוזכרו בתורה ניסים שיש בהם שינוי סדר בראשית, אם בדרך בריאת עצמים או דרך הפיכת עצם לעצם, אך כל אלה לא באו כאים להורות על כך שבורא עולם ורצון יכול לעשות כל אשר יחפוץ וכל עת שיחפץ. אולם שאלת קדמות העולם או בריאתו, שאלה שקשה לפותרה, וראיות שתי הטענות בשבות, ומה שהכריע לצד הבריאה הוא הקבלה מאדם, מנוח וממשה עליו השלום. עדות הנבואה שהיא נאמנה מעדות ההיקש ההגיוני, ועם כל זה היא לא ראה, נקודה, ועם כל זה היא לא ראה אדם המאמין בתורה הכרח הגיוני בדעה ליולי גלמון בצירוף על דעה שלעולמנו זה קדמו עולמות רבים, לא היה בכך משום גם באמונתו שלעולמנו זה נתחדש רק לפני זמן מסוים, ויש שראשוני האנשים בו היו אדם וחווה. נל תקן. עוד פעמים זה התרגום של אבן תיבון. עוד פעם, מההתחלה. אמר הכוזרי, ואיך לא תחילש האמנתך במניין לבריאת העולם על ידי מה שיסופר על אנשי הודו שיש להם מסורות ומנהגים הקיימים לפי מה שהם חושבים לברור אלף אלפי שנים? בזאת אנחנו מגיעים אל מוקד הדיון, אל עיקר הדיון. פה זה היה קצת מסביב מה שדובר עד כאן. היה רק, מה, יש לכם עניין בבריאת העולם? כן, המניין בא לידי משה. זה לא סתם סיפור, כי זה סיפור שמן הסתם עמד לבחינה, ולא סביר שסיפור כזה יתקע במסגרת תרבותית שעל רקעו הוא הופיע. והפירוט הזה מרחיק מן הלב את הספק בין יש בזה קנוניה, כנראה זה דיווח אמיתי. ועוד הוכחה לכך שאומנם סביר שהסיפור המקראי הוא נכון מהספרה, מהלשון, השבוע והספירה. אבל עכשיו בוא ניגש לעצם העניין. כשאנחנו מדברים פה על עצם הדיווחים, אם דיווחים סבירים או לא, מבחינת אמינות המוסר והסתברות מציאותית, עכשיו נפתח פה דיון על ידי המלך מבחינה עקרונית מהותית. מבחינה עקרונית מהותית בשני שלבים. א', בואו שהמסורות לא סגורות. בסדר, לא יכול להכחיש את מה שאמרת, אבל תראה, יש ראיות לכאן, יש גם הסתברויות לכאן. בואו ואיך לא תחילה שאמנתך במניין לבירת העולם, יש סופר אנשי הודו, לכן יש 4,500 שנה, שם מסתבר שזה מיליוני שנים כבר. אלף אלפי שנים, מיליון שנים. אבל בהמשך, יחשף הטיעון המכריע במוקד הוויכוח. זה היווני. כי פה תכף מסתבר שזה טיעון לא חזק, טיעון חלש. כי תעזור, אין אוויר היה מההודי. אנשי הודו. אבל בוא נתקוף את העניין מבחינת הרציונליות, מבחינת השכל, מבחינת המדע. המדע וההיגיון אומר שהעולם בכלל לא נברא. אז זה מוקד הוויכוח. אז שאתה מספר לי על מניין, עצם זה שיש לכם מניין, זה עושה את הסיפור של הבריאה כאיזה מאורע ממשי. עד כדי כך שהוא נותן את רישומו באופי של המסורת ההיסטוריות שלכם. אבל אני עכשיו מחזיר את העניין אל המדוחה הערכית המהותית, ומבחינה עקרונית, זה לא יכול להיות, מבחינה עקרונית השכל, המדע, הגיע למסקנה שהעולם בכלל לא נברא, העולם הוא קדמון. מה יש לך לומר על זה? אז זה המבנה הכללי של מה שראינו פה, ולשם אנחנו הולכים. כשהנקודה של עיצומו של הקרב, נקודת הקרב, היא תהיה אצל היוונים, בעימות מול היוונים. אבל אנחנו עכשיו בסעיף הזה הבא, אז אנחנו עדיין במה שתכף יסתבר, שזה דיון של המון נבער מדעת ובני אדם שאין אצלם הסכמה ידי אחת. ומכל מקום בתור טענת מבחן ראשונית, אז הוא מביא אותה. אמר חבר, אני לא צריך להתרגש מכל מי שמצייץ משהו הפוך ממה שצליח על וגם וברור. במיוחד לא בגלל איזה תרבות של תתרבות. מסורות או עמדות או ידיעות שנגזרות מחברה ש... איתת תרבותית היא לא גורם שיהווה איזשהו נושא לדיון או לאימות או התייחסות במסגרת תרבותית. דבר זה היה מחליש את אמנתי לו הייתה לאנשי הודו בעניין זה שיטה מקובלת או ספר שהסכים עליו כל העם ללא מחלוקת. אבל דבר כזה הלא איננו איתה. להפך, האומה המחזיקה במניין ההוא היא אומה שאין איתה מסורת ואין אצלה בירור עניין לעמיתו. בדבריהם על המניין מתכוונים הם רק להכעיס את בעלי הדתות, כשם שמכעיסים אותם כסילי ילידיהם ולחשם את החבולותם המועילים להם לדעתם. בזים הם לכל אומרים כי יש בדם כתבי קודש מת האלוה, והם עצמם אין להם כנסורים מועטים שחברו מלכדים מבני אדם, שרימים בהם רק משדעתו קלה, ספרים שאין מדרגתם כי הם ככתבי ההצטגנינים והם הכוללים תאריכים של רבבות שנים, או כספר עבודת האדמה הנבטית. בו הוזכרו שמותיהם של נלבושד וציגרית ולובנה, שלברי הספר היו לפני אדם הראשון. נלבושד נאמר שם היה רבו של אדם ראשון וחצי בן. עוד פעם. דבר זה היה מחליש את המענתי אילו הייתה לאנשי הודו במניין זה שיטה מקובלת, שכל, שיטה, עיקרון, קו, משהו שאפשר לעקוב אחריו. לא קביעה שרירותית, שאתה לא... חוץ מאשר שרירות לב שבעמדה פנאטית נאחזת בטיעון, אין שם שום דבר, זה לא דבר שניתן למבחן. או ספר שהסכים עליו כל העם ללא מחלוקת. לפעמים, בסדר, אין שיטה הגיונית, אין קו מחשבתי. אבל יש תרבות נורמטיבית, שגם היא מעוררת את השאלה, איך היא נוצרה. למה יש מסורת של דורי דורות של חברה שנאמנת לאיזה משהו? זה בעצמו, אם נגייס פה את הסברות שכבר התעסקנו בהן יותר מפעם אחת בעבר, מה שלא מתמיד, מה שהופך להיות לנורמה חברתית, הולך ומעיד לנו על איזה חוק נפשי, על איזה קטגוריה רוחנית, על איזה תכונה בעומק רוח האדם, שהיא בעצמה חוק, היא בעצמה שיטה. אז היינו מתבוננים ואומרים, יש שם איזשהו ערך, איזה ממד מציאותי, אין להקל בו ראש, יש להתייחס אליו. אבל שם אין לא את זה ולא את זה, לא שכל ולא מסורת, לא רצינות ולא שום דבר, אלא יש תקיעת מספרים. של מי? גם אצלם כל אחד משהו אחר. אז יש איזה ספר טוען כך, ספר אחר טוען כך, ושיסגרו על זה ביניהם ואחר כך נדון עליהם בכלל.
יש משהו מתאים.
אבל דבר כזה לא, איננו איתם, להפך. האומה המחזיקה במניין ההוא היא אומה שאין איתה מסורת ואין אצלה ברור עניין למה איתו. אין להם מסורת, הם בעצמם אין להם תרבות מסורתית, לא משמרים את הידיעות שלהם. סימן שהדעות האלה הם אינם ערכים המוטבעים בנפשם. זה לא ערך מציאותי, זה ערך שריעותי של איזה מודה תרבותית אקטואלית שיכולה ליצור את הספרות שלה אד הוק. בעצם זה שהספרות הזאת לא הופכת להיות לספרות מסורתית המשתמרת לדורי דורות, מעיד על המשקל שהספרות הזאת שמבטאת את הממד הנפשי הזה, מהו ביחס לחברה כולה. כלומר, אין לו יחס. מה אתה רוצה לומר שוב?
זה מעצמו איזשהו חוק או שתרבות הזו יש לה. אני מבלבן את השכל.
בסדר. אם זה החוק שלה, זה מה שנקרא חוק שבלי חוק. לא צריך להתייחס את זה. מי שמתעניין בבלבול שכל, שיתייחס את זה. אבל הוא לא מתעניין בבלבול שכל. כן?
אבל יש
חוק. קצת
שאני עושה אותנו אחורה, אבל יש חברות שכן יש להם מסורות. יש להם ספר, על אף שהוא בשביל המוסלמים, יש מסורות. אתה רואה שיש להם קו עקבי, אותו הם עושים כל הזמן.
מסורות ביחס למה? ביחס לבריאת העולם? חביבי, אנחנו עוסקים כבר עכשיו ביחד לבריאת העולם.
איזה מסורת שמשתמרת הרבה שנים, זה לא עכשיו?
עכשיו ביחד למה? הסוגיה פה עוד פעם בלבלת חביבי. אנחנו עוסקים פה עכשיו ביחס לוודאות אם העולם נברא או לא. אז לנו יש איזה מסורת על זה שהוא נברא, ונברא לפני 4,500 שנה. תרבויות אחרות, יגיד לפר ביהודה לוי, המוסלמים, הנוצרים, הם מתבססים על סיפור המקרא שלנו. עד שהם לא חולקים על המסורת הזאת, וזה המסורת שנראית להם אמינה. תראה מזאת, סביר בגלל הנקודות הקודמות, שהמסורת הזאת היא אמינה. עכשיו, אתה מביא לי תרבות שהיא לא מקבלת את הסיפורים שלכם. ויש לה סיפורים אחרים? כן, סיפורים אחרים כן. לא צריך להתייחס אליהם, כי אפילו הסיפורים הם אינם מסורתיים אצלם. כלומר, אינם מבטאים איזושהי תכונה נפשית מציאותית, חוקית, תופסת מקום במציאות. מציאות, זאת אומרת, לא באופן רנדומלי, מקרי. בא וכחלום יעוף, כאבק פורח. לא, אלא מעיד על איזו יציבות והתמדה שמעידה על אי מקריות, כלומר על חוק וממילא על תכונה מציאותית. שאז הייתי צריך לשאול מה פשרה או מה עניינה או על מה היא מעידה. אבל אין דבר כזה, אז אין לי צורך להתייחס אליו ביחד לסוגיה שלנו. זהו. עכשיו, עכשיו מתחיל להיות פה דיון. האם רק לעם ישראל יש מסורת ולשום עם אחר אין מסורת, שום תרבות? זה בדיוק ההפך. מכאן משמע ההפך, משמע שיכול להיות שגם לעמים אחרים יש מסורות, והיה יש מסורות, הייתי חושב על זה. עכשיו, בנושא שלנו, בנושא הזה אין מסורת לאותו עם הודי שאתה מזכיר, לכן אני לא מתייחס. ובטח שלא תחילה שהאמנתי במניינית לבריאת העולם על ידי מה שיסופר, אני חושב, על ידי אנשי הודו, שהטיעון היה שיש למסורות ומנהגים קיימים. זאת אומרת, לא מסורות ולא נעליים. דבר זה היה מחליש את המנתי, לא הייתה לאנשי הודו בעניין זה שיטה מקובלת או ספר שהסכים עליו כל העם ללא מחלות. אבל דבר כזה, הלא איננו אותם, להפך, חומה מחזיקה בעניין ההוא, היא אומה שאין איתה מסורת ואין אצלה בירור עניין לאמיתו. אין אצלה בירור עניין לאמיתו, יכול להיות, בכלל, אתה לא רגיל למצוא בחברה ההיא מבקשי אמת, או מתאמצמת, או איזה גישה שיטתית שמנסה לברר משהו. זה בכלל לא המציאות שלהם. כי היסוד השכלי, השיטתי, המדעי, או הבירורי, הוא בכלל לא קיים בתרבותם. זוהי תרבות נחשלת. לא ממש מעניין אותנו, לא ממש מעניין אותנו השאלה, האם זה באמת המצב של אנשי הודו? האם זה המצב של אנשי הודו כיום? או דילמה תגיד, כיום אולי זה כבר לא כך. אבל עכשיו אנחנו מדברים על אנשי הודו בימיו של רבי יהודה הלוי. האם אנשי הודו בימיו של רבי יהודה הלוי היו כך, או כתוצאה מזה שהוא עדיין לא שמע את הסיפורים יותר מדי טוב של מרקו פולו, אז הוא לא ידע, לא ידע מה קורה שם בדיוק. זה ממש לא מעניין אותנו השאלות האלה. כי עכשיו מה שמעניין אותנו זה רק פגישה עקרונית שאנחנו יכולים ללמוד פה מרבי יהודה הלוי. זה מן הסתם היו הידיעות של באזור של מערב אירופה וספרד בזמן רבי יהודה הלוי, זה רמת המדע והמידע שהגיע אליהם, וזה הקונספציה שהייתה עליהם. עכשיו, אל תטעו בדבריי, אני לא מתכוון להגיד שאני בטוח לחלוטין שמה שהוא כותב פה מבחינה עובדתית זה לא נכון. יכול להיות שבאמת, זאת אומרת, היום שאתה מסתובב בין תורות המזרח, אז אתה שומע טיעונים על זה שתורות המזרח, כן, יש להם מסורות של 4,000 שנה, 5,000 שנה, אני לא יודע מה. אבל אתה בודק טוב, אתה מגלה שהאינדואיזם בכלל התגבש לתבניות האקטואליות שלו רק לפני, התחיל להתגבש לפני כ-1,500 שנה, לא לפני כן. וגם זה עבר כמה אבולוציות, ועד שבאמת ספרויות יש שם, יש פה ושם, מסורות יש שם, פה ושם, אבל עושה רושם, יש שם מיליארדי בני אדם, יש שם מיליוני שיטות וזרמים שונים, לך תדע מה בכלל הם אומרים. על כל פנים, בתור המושג הודו, שזה מציין מן הסתם את הדתות ההינדואיסטיות, או מזרח הרחוק, המציאות הזאת יכול להיות, לא ברור לי שבזמנו של רבי יהודה הלוי, המצב שם לא היה כמו שהוא מתאר, פשוטו גם השמו. ועוד שגם כיום זה מאוד לא פשוט שאתה מסתובב שם בין כל התושבים שם, האלילות שם היא מאוד מבוססת, פרופר, אתה יכול למצוא שם דברים מאוד עמוקים ואנשים קדושים ממש, יכול להיות אנשים, אבל המון והמיליונים, המיליארדים שם, יש להם נורמות של התנהגויות פגניות, כמו זה מין מוזיאון ל ל ל ל לאלילות הקדומה, אתה יכול למצוא שם. אז כן, אז לך תדע מה היה עוד לפני שהתרבות המערבית בכלל הגיעה לשם. מה היה? לא יודע. סגור סוגריים, אני רק מסמן, שוב, מה, האם התיאור המציאותי הוא ריאלי או לא? לא מעניין אותי. רק זה ממש לא ברור לי שזה תיאור מציאותי לא ריאלי. בדבריהם על המניין מתכוונים הם רק להכעיס את בעלי הדתות, כשם שמכעיסים אותם לאליהם ולחשם את תחבולותם המועילים להם לדעתם. אז מה מסתבר? שההודים האלה עניינם להכעיס את בעלי הדתות. מה זה בעלי הדתות? בעלי הדתות הם בעלי הערכים, זאת אומרת דתות, אלה תרבויות שיש להם ערכים, יש להם מגמות, יש להם תכליות, יש להם משטר וסדר, נכון ולא נכון. אין הם בעלי הדתות. והמציאות ההודית זו מציאות ניהיליסטית. כמו שקוראים את זה כיום. זאת אומרת, מעיינת, מובילה לריקון ערכי, לביטול ערכים. אין שם באמת ערך, מגמה ותוכן ומשטר חיובי, יש להם רק מגמה של תוהו, של ביטול הערכים האנושיים. הם מכניסים את בעלי הדתות, בעלי העולם הערכי, כשם שמכניסים אותם סילי אלילים ולחשם ותחבולתם ומילים להם את דעתם. זה עולם מגי, זה עולם שהוא מתחת למישור המוסרי והשכלי. זה המציאות של האלילות, וזה המציאות של הקשפנות. ותחבולותם, לחשיין תחבולותם, יכול להיות שהוא כבר ידע מזה שיש להם, יש להם כל מיני ישנים על מסמרים ובקיצור עם כל הקונצים שלהם שם במזרח, שחלקם זה אחיזת עיניים, מתעסקים בפיתוח כוחות הנפש, עניינם הרבה הרבה אחיזות עיניים, וזה עולם כזה שכולו הזייתי, דמיוני. מועילים להם לדעתם. בזים הם יכול אומרים כי יש בידם כתבי קודש, מת האלוה, והם עצמם אין להם כי הם ספרים מועטים שחיבו יחידים מבני אדם. זה תרבות בלתי מפותחת, מבחינה עקרונית, היא בזה לערכים ספרותיים, כלומר, רוח התרבות הנמסרת לדורות, זה תוכן הספרות, מת האלוה, שמבטאת את הערך הנצחי האלוהי. בכלל הם בזים לאפשרות כזאת, לתרבות מסורתית של המשך רוח האדם מצד הערך האלוקי. עקרונית הם נגד זה, והתרבות האקטואלית שלהם, הממשית שלהם, היא תרבות שאפילו מבחינה היצירה האנושית שלהם היא מאוד דלה, עד שיש להם מעט ספרות. מעט ספרות מעידה על מעט גובה רוחני והגות שדואגת למגמות כלליות, נצחיות, ערכיות כאלה שיהיו ראויות להיות מונחלות מדור אל דור. על כן הן לא עוסקות בספרות, כי זה עניינה של הספרות. ואין להם כי מסורים מועטים, שכל זה מעיד על שפלותם ונחשלותם התרבותית ומיעוט ערכם האנושי וממילא המוסרי והשכלי, וממילא חוסר משמעות קביעותיהם וטענותיהם וחוסר האמינות של מציאותה. מתוך כך זה היחס שראוי להתייחס לזה. כן?
לא אמרתי למה אם זה לא המציאות ככה, אז זה עדיין בסדר. זאת אומרת, אם זה המציאות שבאמת יש להם מסורות אלפי שנים וקו מסודר, אז השאלה עומדת.
הבנתי.
אב אמר שזה לא משנה אם זה, אם זה, אם זה מציאות, אם באמת ככה זה במציאות, או אם זה לא
במציאות. למה זה לא משנה? למה הבנת לי דבריי? למה אני אומר שזה לא משנה?
אתה מסביר שהתרבות שלהם היא כיום היא של 1500 שנה גג.
לא, לא הבנת. הסיבה שזה לא משנה כי מה שאנחנו עכשיו לומדים פה מרבי יהודה הלוי זה יחס למקום שכך זו המציאות. רבי יהודה הלוי חשב שכך זו המציאות. לא משנה אם מחשבותיו היו ידיעות מדעיות אמיתיות או ידיעות מדעיות לא אמיתיות, רק הוא חשב שהם לפי מיעוט הידע המדעי, זה מה שהם חשבו למדע באותו זמן, זה מה שהם חשבו לנכון. עכשיו הוא מתייחס אל נתון כזה שהוא לגביו המציאות, ואנחנו לומדים שאם זוהי המציאות, אז זה יחסם. ועל כן, יבוא מתחכם ויגיד, אבל זה לא נכון. מה זה משנה? אז עכשיו הוא עונה במקרה שזה כן נכון. אם זה כן נכון, אז זו התשובה. אם, אתה אומר, והיה ועכשיו תמצא מקום שהנתונים האלה לא נכונים, אז זה לא התשובה. אז מה תהיה התשובה? עכשיו תמשיך, תראה מה שהוא יענה אצל היוונים, אם אין לה... הוא יגמור גם את זה. רק פה הוא מלמד אותך איך להתייחס לטענו, לא, לא, לא מסתוקים אותך, אז מיד אתה מתחיל להתבקח איתו. כן, כן. תבדוק בכלל מה המשקל של הטיעון, מה המשקל של העניין, במסגרת הזאת, לא כל דבר אתה צריך להתייחס. כן.
הנקודה של מיעוט הספרים.
כן.
זה נקודה של הברורה, כי אם אני מבין נכון, הספרים זה בדיעבד, זאת אומרת, יש איזה משהו שלא אצליח לכתב, רק 5 חומשים ורק כתב ירושע, וגם זה לא אמור לכתב.
כן.
התהליך יציאת התורה מהלב החוץ, זה גם לא אמור להיות ספרים בכלל.
כן.
אז איך מיעוט ספרים מעיד על זה שזה נחיתות, אולי... הם חיים פשוט.
תראה, אתה מקשיב, אתה מקשיב... אתה מקשיב מרשי על המציאות נשים. לא נגיד לך את זה. אם כבר זה...
אחרי שלמדתי, אני יודע שכשיש ספרים, אז זה בדיעבד. בסדר.
למה ישליך אדם מדעתו לאחור, כי העיניים לפנים ולא לאחור, לימד אותנו הרמב״ם. ואל תיתן למקורות שיתמתמו אותך, אתה מבין? גם המקורות הכי קדושים, במקום שאומרים לך דברים אבסורדים, אתה רואה? הוא יגיד, חלילה לאל, להיות דבר התורה סותר עדות, דבר הנראה עין בעין, או דבר שהוכח מופת שכלי. דבר שהוא ברור שכלי, לא יעזור, תביא לי פסוק, תביא לי מקור של חז"ל, תביא לי... זה לא, זה לא. חלילה, חלילה. חלילה לאל מיות דבר כזה. אם אתה חושב שאתה ירד שמיים ומה שאתה זורק את תכלך לאחור, כי מצאת המקור, אז אני אומר לך שזה לא, לא ירד שמיים. זה טיפשות. כי במציאות הזאת, במקום שיש לך סתירה, אתה תיישב את המקור עם השכל. לא תעקם את השכל לפי המקור. זה תכף מה שנימד פה. ועכשיו, על פי זה אני גם אומר פה. זה מה שאני אומר, לא מקשים על המציאות מרשי. מקשים על רשי מהמציאות, אתה מבין? אם רשי אומר לך דבר, אתה רואה בעניין שזה לא קרה, אתה לא אומר, טוב, סימן שהמציאות לא כזה. כתוב ברשי שיום שלישי, זאת אומרת יום רביעי, אז סימן שזה המציאות. זה לא. אז אותו דבר. הקביעה הזאת, תראה, אינדיקציה לתרבות מפותחת או לא, אם יש לספרות או לא, זה מה שנראה שכל ישר. תקוב אחר המציאות, תראה, התרבות, כיוון שהיא הולכת ומתפתחת, הולכת ומוצרת שם ספרות. מה זה בכלל ספרות? ספרות זה מתי שבן אדם חשב, זה על פי רוב, ככה נוצר ספרות. היום יש ספרות של תורת הבישול, אבל זה לא אמור היה להיות ספרות בכלל, יש עיתונים, זה אמור להיות עטיפת דגים. אבל באמת, הספרות הקלאסית, במקום שאנשים פעם כתבו ספרות, זה כמו שמוזכר שם בתנ"ך, הוא תנם בספר, למען יעמדו ימים רבים. אז כשאתה כותב משהו, זה כיוון שיש לך איזה הגות או איזה מסר, הכותב זה אדם בעל חזון, זה אדם שהוא חושב כבר על הדורות. כי מה אתה צריך? אתה רוצה לדבר עם אשתך? דבר איתה, מה אתה צריך לכתוב? אתה רוצה לדבר את שלך? פוק לא יודע, לדבר איתה, מה אתה צריך לכתוב? אתה כותב, אתה בא לקבע איזה דעות, הלוף נפש, רעיונות, כנראה יש להם איזה משקל, רצוי שאין להם משקל, שהם מומדים להיות מונחלים לימים רבים, לאלה שאתה לא יכול לדבר איתם, לא יכול ליצור קשר איתם. זה בעצמו מעיד על איזה גובה מוסרי או רוחני של הכותב עצמו, ולעולם יחיד הסגולה הוא רק פועל יוצא של חברה שבתוכה הוא חי, כי איינשטיין לא יקום בחברת קניבלי. אז אם כך, זה דבר, זו אינדיקציה מאוד פשוטה. כל תרבות מפותחת יוצאת ממנה ספרות. וספרות, כיוון שהיא מסתפרות, אז לפעמים יש ספרות של עיתונות, וזה דקדנס, זה ניבון ומעיד על, 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 על חילול הקודש, אתה לוקח את הדבר הנצחי והופך אותו לסירחון האקטואלי. אז זה קלקול. אבל מה אינדיקציה שזה קלקול? שאין איש שידע מה כתוב בעיתון לפני שבוע. כל שכן זה לא לפני שבע שנים. אבל מה שישמר במסורת, אין זאת, אלא הוא נכס. הוא נכס, הוא ערך, הוא הגות, הוא משהו. ופה אנחנו שילבנו עם דברים, עם סברות שאנחנו משתמשים בהם כל הזמן מרגע שהתחלנו לעיין פה. הוא מעיד על הלוך נפש תרבותי, על קטגוריה פנימית, על ממד מציאותי. עד רבה, ככל שיש פה מסורת והיא עתיקה יותר. אז זה ממד, ממד במציאות. שאליו בוחן אמת שרוצה להכיר את המציאות, כדאי שישים לב. בכל הפחות, כמו שהוא בוחן, לא יודע מה, הרים על הירח. רוצה להכיר את המציאות, אז הממד הזה של תכונות נפש, של תרבויות, זה ממדים לכל הפחות חשובים, כמו פיורדים בנורווגיה. ולדברים כאלה, יש בעיין, יש ללמוד, יש להסיק מסקנות. אבל, אבל במקום שאין ספור, סימן שאין את המשקל לחיים, אין את הערך לעניין, אין בכלל מחשבה המשכית, אין תחושה של קיום, ומתוך כך תחושה שאתה מבין, זה כמו הגברת מוכנה לשטוף את הרצפה, תכף ילך לחולה, אז היא לא תשטוף מההתחלה. אז מי שמרגיש שהוא תכף עובד במחשבתיו, אבל בשביל מה לא לכתוב, למה להתאמץ, בלאו הכי שום דבר לא שווה. אז ששום דבר לא קיים, ששום דבר לא שווה, אז אין גם התאמצות לעשות משהו. אז שים לב, בעצם יצירת הספרות היא מעידה על תודעה ערכית. ואי ספרות, תרבות שלא צומחת שם ספרות. זו תרבות פרימיטיבית. גש לכל כל האיים של אלף איים, אין שם ספרות. והם גם חשופי שט ואוכלי אדם בעבר, לא רחוק. ובמקומות אחרים, אז, אז הולכת ונוצרת ספרות יותר ויותר. שבת משקע ותרבות כבדה, יש לה ספרות ועוצרת וביבליותק, והספרנים הם אנשי חשיבות ואנשי אנשים שהתרבות הייתה מתגאה בהם. וזה אינדיקה, זה תרבות מפותחת. עכשיו לא עושים איזה קאצ'יה שלא הייתה צורה, התורה צריכה אלא רק 5 חומשים. תדאג, בסדר, וגם זה אתה עכשיו, זה אני אומר מתחילת מה שאני. עכשיו תחזור למקור ותבדוק מה כתוב, ותראה בכלל שאתה מבין, זה לא, אתה לא מבין טוב את המקור. זה לא הכוונה שבמצב האידיאלי לא היה כתב שום ספר. תורה, את התורה במצב הנבואי, אני צריך לכתוב. זה חי באומה. ורק ספרות היסוד היא, והיא הספרות הנצחית, ואינה צריכה להתפשט. מה? אז אסור היה לכתוב את ספר בן ספירה וספר השמונאים וספר אני לא יודע מה, לא בתור ספרי תורה, כי התורה היא ספרת החיים שהיא חיה בהזרמות נבואיות חיות. אז מה לך לרדת אל האות המתה? אתה יכול לחוש את הערך הנצחי בחיים במקום שיש, אבל בצורה טבעית מן הסתם יקום הרבה מאוד סופרים ומשוררים, אני יודע מספרי הנבואה לא היה, אבל שיר השירים מן הסתם היה נכתב. זה כבר מה כתובים? על כל פנים, על כל פנים, לא, אני לא חושב שהביטוי הזה של חזד שאומרים לי ללחמלי חטאו ישראל, אני ניתן להם אלה 5 חומשי תורה, ובספר יהושע הקבלה לא הייתה נוצרת ספרות באביס. מה פתאום? לפני מה נקראו הראשונים סופרים, שיהיו סופרים אותיות שבתורה. כי דבר אחד, עם עקרונות התורה, זה נטייה לכתוב. אתה כתבו לכם את ספר תורה הזו, את השירה הזו, ומתוך כך מצוות כתיבת ספר תורה. הולך ונמשך על חובת הכתיבה, כמו שמתברר בראשונים, בעשירות, חובת כתיבת תורה שבעל פה לנו דורות. כי הרוח הזאת, המצווה על כתיבת ספר תורה, היא זאת שהולכת ונמשכת בנטייה של עם ישראל. עשות ספרים הרבה, אין קץ. אז... עד שהמוסלמים קראו לנו עם הספר, הם חושבים, והם חושבים את זה שדווקא זה כינוי מכבד. אנחנו לא חושבים שזה כינוי כל כך מכבד, אנחנו לא נקראים בעיני עצמנו עם הספר, אנחנו עם אלוקי אברהם, עם אלוקי הספר. אבל מכל מקום עם ישראל זה עם הספר. זה עם ישראל, זה עם הערך, התרבות של כל אנושות באה מאיתן. זה לא מקרה. כן. בזים אני יכול לומרים שיש בידם כתבי קודש מתה אלוה והם עצמם, אלא הם כמספרים מועטים שפורים יחידיוני אדם אשר ימים בהם רק משדת או קלה. והם גם בעצמם לא מאמינים לזה, כל אחד תוקע, אני יודע, באשרם שלו יש לו את הספר שלו, וכל מטומטמים, והם מתפעלים מזה. ספרים שאין מדרגתם ככתבי ההצטגנינים, והם כוללים תאריכים של רבות שנים, או כספר עבודת האדמה הנבטי, בו הוזכרו שמותיהם של נבושה דציגרית ודובנה, שדברי הספר היו לפני אדם הראשון. נבושה נאמן שם היה רבו של אדם ראשון, ולא כאן יוצא מזה. אין, הנייר הלבן והדיו נותן לך, אין קצת אפשרויות לעיצובים עליו, אבל... אבל זה גם מרקם, זה פשוט המוטוריקה של היד שלך. אבל זה לא דבר שצריך להתייחס אליו, לא כל מה שנכתב. צריך לקרוא. כן.
למה הוא פשוט לא עונה לו שגם אנחנו, כל מה שאנחנו מאמינים בספירה של, של בספירה זה מצד הר סיני. שיתאמת לנו בהר סיני, מה שיתאמת. ולכן אנחנו יודעים גם שמה שמשה אמר מזמן הבריאה זה גם כן זה נכון.
שאלה לפה אתה שואל, אבל שאלה כל כך יפה עד שאני מלא בדעתי להפעיל אותה לא רק פה. למה נזכרת להפעיל אותה פה? יש לי הצעה, למה להכביד עלינו כל כך? בוא כתוב ותקרא אמונת ישראל בתורה פה בהתחלה. שמע חביבי, האמת אצלנו התאמתה לנו בהר סיני, כאן ואילך אין לנו ספק על כל מה שאנחנו אומרים על החתום רבי יהודה הלוי, נא לקיים את התורה והמצוות כולם התחלה בסוף עדיין, וזאת אנחנו מלאי אמונה באשר לעם קדוש וסיס, זאת אומרת בוצע מה שניתן, עמדנו על עיקרי אמונת ישראל בתורה. זה היה ודאי חוסך גדיעת כמה עצים וקיצור הרבה הרבה אנרגיה, זה היה חוסך. איך אומרים, הצעה שלך טובה מכדי להיות אמת. אז כנראה הוא לא חושב שזה הצעה רצינית. מה אני אגיד, למה הוא לא אומר זה? כי הוא פשוט לא רצה להגיד את זה, פשוט הוא רצה להגיד משהו אחר, ולא חשב שיש נכס גדול באמירה של דבר כזה. כי אני אגיד לך את אותם דברים שאמרתי לך עכשיו בניסוח אחר. יתכן שאימה הלכה בנשמתו של רבי יהודה הלוי, שאם היה כותב ככה אז היה נמצא איזה חכם מכל סוג שהוא בעולם, ורבים הם כאלה, שהיה כותב עליו את מה שהוא כותב פה על ההודים, אז הוא היה כותב על היהודים. כי כאלה אין שם שיטה, אין שם שכל, אין שם כלום. תקעו איזה עמדה וזהו. עכשיו או קבל אותה או לא תקבל אותה, וזהו. היא באה להרגיז את כל אלה שלא היו שם, וזה עניינה. אז מאחר שהוא חשש מאוד מהסיטואציה המביכה הזאת, כי לא היו תוקעים לו את זה אחר כך, הוא פשוט לא יודע מה להשיב על זה, אז לכן הוא לא נכנס לבור הזה.
אבל
כאן
זה
סוג
של תשובה של מסיעות כסף כזה, לא? זאת אומרת, זה משהו טכני כזה שלא, שהוא גם לא בטוח.
אליף, יכול להיות שאתה צודק, זה מסיעות כסף, זה לא, אני יודע מה, מהלכים עמוקים עדיין לא נאמרו פה, יכול להיות. אליף, אל תבוא, זה מסיעות כסף, כי יקר הוא ככסף, וכסף לא כדאי שתהיה בכלל אלה שנאמר עליהם כספם וזהבם ישליחו. אז יש לך כסף, שמור עליו, משוגע זורק את כספו. בית גם כשהוא מרצה את הדברים האלה שהם בבחינת מסקיות כסף, אני מסופק מאוד אם הסברה שאתה מציע לנו פה היא מגיעה למדרגת תפוחי זהב, ואולי אולי אולי יש לה מקום כמסקיות כסף. על כל פנים, לא נהל קרב נואש נגד הטיעון שאין איזה משקל אפילו לא של מסקיות כסף. אם ניתן בכל תוקף שיש לזה איזשהו משקל, טוב, אבל אז בסדר, אז לפי טעמך זה מסקיות כסף, אבל אתה לא מציע לנו משהו יותר טוב מזה בטענתך, אז לכן הוא לא טען לזה. הוא עוסק במה שהוא עוסק וטוב לו במה שהוא עוסק. כנראה רצה לכתוב ספר ברוח אחרת ממה שאתה רוצה שהוא יכתוב. אני חוזר, הטיעון הזה זה טיעון שאתה מעלה, תסלח לי, אבל זה טיעון מוסלמי או נוצרי, זאת אומרת, או על רקע האסלאם והנצרות, אולי רוח הטיעון הזה שלך. ככה שראינו פה את תחילת הספר. אז אמר לו, תראה, שם היה נגלה מאורע להמונים רבים, נגמר. העסק בוצע. אבל רבי יהודה הלוי, חוץ מאשר, אני אומר עוד פעם, מה שכבר אמרתי לכם בעבר, זו האוריינטציה של המורות למחשבת ישראל בתיכון, לאחר שהיו צריכים להעביר את חניכיהם את הבגרות, והיו במצוקה, כי הם יקראו את כל הספר, ועוד יבינו אותו, אז הם מיהרו להבין אותו, כמו שיהודים עושים, אתם יודעים, אתה מקבל מכשיר, קודם כל אתה יודע איך להפעיל אותו, אתה לעולם לא תקרא את ההוראות, ככה מתנהג כל ישראל עם עצור. אז גם אתה תקבל את הספר, קודם כל אתה יודע מה הוא רוצה להגיד. אחר כך, כולי עין, אתה צדי, גם תקרא אותו. אני על הדעת שאתה לא יודע משהו שאומר, בסוף יחשבו שאתה לא חכם, חס וחליל. לכן כולם חכמים, כולם בורים, כולם יודעים את התורה מראש. אבל רבי יהודה הלוי הוא לא כזה.
כן, אבל לכן שאלתי את זה דווקא פה, ולא על כל הספר, כי כן. בעיקרון בכל הספר, אז מובן דרך הספר את הקו המחשבתי.
כן.
אבל פה הוא יכול פשוט...
הוא יכול לענות להם בקש, יכול לדחות אותם בקש. אנחנו לא מקבלים את זה, כי אנחנו יודעים. אתם מתקשים, גם אנחנו מתקשים. בואו נראה מי הקשן יותר גדול. אתם פנאטים, אנחנו פנאטים יותר מי. ניצחנו. זהו.
אנחנו לא מקבלים את זה על פי כל מה שתראה בספר. זאת אומרת, כי כאן זה...
זה תרגיל גדול מאוד, אתה מבין כל שאלה ששאלתם. טוב, טוב, לא עונה לך, בוא. הסתבר שמה ששאלת לא שאלה, רק בוא נמשיך הלאה. בפרק הבא גם כן, נמשיך הלאה. אבל לסוף הוא יצטרך לפרוע, אתה מבין? בסוף יגיע הרגע של הספר. מותם שלא יהיה בעמוד האחרון. טוב, סגור סוגריים. טוב, אז הכוזרי הוא לא מוצא לנכון להתווכח, וכשהכוזרי לא מוצא לנכון להתווכח, אז מכאן ראיה שרבי יהודה הלוי חושב זה המסגרת הנכונה, כי זה נושא מוצא. תמיד שהכוזרי מסכים, שהמלך מסכים, זאת אומרת, זהו, הנושא מוצא. אמר הכוזרי, עד כמה שטענת עליי מהמון יבער, מדעת ומבני אדם שאין אצלם הסכמה לדעה אחת, צדקת בתשובתך, בסדר? אולם, מה תענה בדבר הפילוסופים אשר הגיעו בחקירה ובעיון למדרגות שהגיעו? והם הלא הסכימו לדעה בדבר הנצחיות העולם בקדמותו. והנצחיות הלא איננה עניין לעשרות אלפי שנים או לאלפי אלפים, כי אם דבר שאין לו סוף. לא מסורת שונה, כבר אמרנו, אלא היגיון. תעזוב המון נבער. בוא ניגש. הקצנתי ותקפתי אותך קודם בקיצוניות של התרבות האנושית הפרימיטיבית. בוא ניגש לתרבות האנושית היותר מתקדמת ויותר משכלת. היוונים. ושם הגיעו בחקירה ובעיון פילוסופים. אנשי הגות, אנשי ביקורת, אנשי מחשבה, אנשי מדע. כי הפילוסופיה באותו זמן הייתה גם המדע. תמצית כל המדעים כולם, לכל היה התכנס אל הפילוסופיה. זה הייתה אם המדעים. והגיעו בחקירה ובעיון, בדיקת המציאות ובשכל. והגיעו למסקנה, מבחינה עקרונית, שהעולם בכלל לא ברור. אלא העולם הוא קדמון. והעולם קדמון זה לא עולם שנברא לפני מיליון שנה, זה עולם שלא נברא. כמו שאמרנו, פה הגענו למוקד הוויכוח. זאת אומרת, רבי יהודה הלוי מתכוון לנו בזאת להציב אותנו למוקד הוויכוח. זאת אומרת, לב הסוגיה, מה באמת חשוב, פה זה ילך ויתברר. כי לעולם הבירורים היותר אמיתיים הם נעשים מתוך האימות עם הניגוד היותר מהותי. זאת אומרת, עושה בשיטה, עונה אותה בצורה יותר שכלית, יותר מבונה, יותר ברורה, ועכשיו תציב את טעותה, בזאת אתה מפגין, אתה מראה את המבנה של שיטתך בצורה היותר שלמה. כי להתמודד, כשאתה מתמודד מול שוטה, אז לא מתגלה לא המקנות ולא לא הבירור ולא האמת שבדעותיך. לא חוכמה גדולה להתווכח עם ילד ולהראות שאני צודק. תתווכח עם אדם חכם ותסביר את טעותו, כי אז תתברר עומק חוכמתך. אם כך, הסוגיה בהמקנותה, עכשיו אנחנו עומדים להיכנס אליה. אמר חבר, אלא פילוסופים אין לבוא בטענות, הועיל בהם אנשים שלא קיבלו חוכמה או דת בירושה, שהרי הם יוונים, ויוון הוא מבני יפת, יושבי הצפון. בילו החוכמה הבאה בירושה מאדם הראשון, זאת אומרת החוכמה המחוזקת על ידי העניין האלוהי, עברה מאדם רק אל זרעו של שם, שהוא בחיר בני נוח, ומאז לא פסקה, ולעולם לא תיפסק מבחירי אנוש אל. אשר ליוונים, לא הגיעה אליהם החוכמה כמלאחר שניצחו את האומות אשר נלחמו בהם, כי אז הועתקה החוכמה עליהם מן הפרסים, אשר קיבלוה מן הכסדים. רק אז קמו הפילוסופים המפורסמים במלכות ההיא. ועוד, יום עבור מלכות לרומא, לא קם בין היוונים הפילוסוף מפורסם יחיד. מה נאמר פה? נאמר, בוא נזכור, הייתה פה שאלה, הייתה שאלה, לכם יש מסורות היסטוריות על דבר בירת העולם, ויש אנשים שמברים שבחינה לוגית זה לא יכול להיות, כי החקירה והאיום השכלי מורה שלא הייתה בירת עולם. מה תשובתך? התשובה שאין לבוא בטענות אין הפילוסופי, הועיל והם לא קיבלו חוכמה או דת בירושה, אין להם לא דת ולא חוכמה מסופית, שהם יוונים ויוונו מבני יפת, ויפת הם יושבים בצפון, ולא חוכמה באה בירושה מאדם הראשון, זאת אומרת החוכמה מפוזקת על ידי העניין האלוהי, עברה מאדם רק אל זרעו של השם שהוא בחיר בני נוח, ומאז לא פסקה לעולם לא תיפסק מבחירי אנוש אלה. אשר ליוונים לא הגיע אליהם החוכמה כמלאחר שניצחו, אז הגיע אליהם בסוף חוכמה, אבל רק אחרי שניצחו את האומות אשר נלחמו בהם. והותקה חוכמה אליהם מן הפרסים, קיבלו מן הכסדים, ומאז ששבקו מהיות גוי, גם לא קמו בהם חכמים. אז מה? בואו נפרט את זה לפרטי. למשל, יש כאלה שטוענים, שהגיון טוען, ששתיים ועוד שתיים זה ארבע. מה אתה אומר? מה אתה אומר על, על מחקר והגיון שכלי שמורה שהטיעון שלך הוא לא עומד מבחן המציאות, ששתיים ועוד שתיים זה ארבע? תעזור אותם, תעזור. אין לבוא אליו בטענות מה שהוא חושב ששתיים ועוד שתיים זה אומנם ארבע. כי את הידיעה ששתיים ועוד שתיים זה ארבע הוא לא קיבל במסורת. ובכלל הוא בכלל לא היה חכם כל כך ולא חשב על זה ששתיים ועוד שתיים זה ארבע, אלא רק בתקופה מאוחרת. אנחנו קיבלנו במסורת ששתיים ועוד שתיים זה ארבע, או אני יודע שתיים ועוד שתיים זה שבע במסורת אלוקית. אם הוא היה מקבל את הידיעה הזאת במסורת אלוקית, כי אז הוא לא היה אומר את השטויות שלו ששתיים ועוד שתיים זה ארבע. וחוץ מזה, בכלל מאז שהובסה האומה הזאת לא קמו שם חכמים, אז הם כבר לא חושבים ששתיים ועוד שתיים זה ארבע. לכן אין להתייחס אליהם, ואין גם לבוא אליהם בטענות. השמעתם דבר כזה? היה כדבר הזה? הוא נשמע כמו? אז כנראה ככה צריך גם לשמוע את תדהמתו לתשובה הזאת של הכוזרי בעצמו. אומר, הדבר שמחייב אותנו שלא נאמין לרביסו בחוכמתו.
מה זה קשור?
אמר החבר, אמנם כן, רק מתוך שלא הייתה בידו קבלה נאמנה מאנשים שדבריהם נאמנים עליו, הצריח אריסטו את שכלו ואימץ את מחשבתו בחקירה על ראשית העולם ועל סופו. קשה היה לו לצייר בעצמו, כי יש לו עולם ראשי, קשה היה לו לצייר בעצמו גם התקדמות העולם, ורק בעיונו המופשט הכריע לצד הקשים נוטים אל הקדמות. זה סוגיות מורכבות שקשה מאוד להגיע למסקנה. זה לא בדיוק 2 ועוד 2 זה 4, זה כמו הבינום של ניוטון. זה דבר שאתה צריך לדעת מרכיבים ולחשוב הרבה כדי להגיע למסקנה, שלא במהירות אתה מגיע אליה, כגון 2 ועוד 2 זה 4. ורק בעיונו המופשט, זאת אומרת, זה קשה להבין את הסוגיה של הקדמות, קשה להבין את הסוגיה של הבריאה, לא הבין את זה, גם קשה להבין קדמות, אבל בעיונו המופשט הוא הכריע בעד הקודמות. לכן לא ראה צורך לשאול, צורך בדבר לשאול דורות שהיו לפניו, ולא כיצד נתייחסו בני אדם. אולם, אילו היה פילוסוף בנאומה שדעותיה האמיתיות עוברות לו בקבלה כמפורסמת שאין לדחותיו, היה משתמש בקשר ומופתיו לחזק את האמונה בעולם נברא. אם היה לו מסורת, אז הוא לא היה מכריע את העיון המורכב שלו באיך שהכריע, אלא היה מכריע אחרת, על כל הקשיים אשר בא. כדרך שעשה בואו לחזק את הרעיון בדבר קדמות העולם, רעיון המתקבל פחות על הדת. אז מה נאמר פה? אז פה נאמר ש... כמו שאמרנו, זה לא 2 ועוד 2 זה 4, זה מורכב יותר, זה מופשט. אם היה לו, אם היה לו מידע מסורתי, זה תרבות ששם הוא היה צומח, הייתה מסורת, אז הוא היה משתמש במניפולציות השכליות שלו כדי להוכיח את המסורת. עכשיו שלא היה לו מסורת, אז הוא הכריע לכיוון המנוגד לטיעונים המסורתיים שלנו. אבל שתי הדעות הן מאוד מורכבות, והמניפולציות השכליות הן אצלו, הם הכריעו לכיוון של הקדמות, רעיון שלא מתקבל, מתקבל פחות על הדעת מאשר הטיעון המסורתי שלנו. עדיין נסתם לשעד מאיתנו תמיה על מה הוא מדבר פה, כי אריסטו הפעיל בסדר, אז זה לא 2 ועוד 2 זה 4, זה בינום של ניוטון, זה מורכב, צריך להפעיל בו בשביל זה שכל, הדעה הזאת והדעה הזאת צריך עמקנות בשביל לתפוס על מה הם מדברים ומה המסקנותה. אז בשביל זה הוא היה פילוסוף, ובשביל זה הפעיל את השכל והגיע למסקנה הזאת. אז למה אתה אומר זה דבר שלא מתקבל על דעתך? זה לא מתקבל. למה? יש לך מסורת שאמרו לך שההכרעה השכלית שלו המורכבת היא לא, לא, לא מה שאתה אומר. אז אתה עושה את זה לא מתקבל על הדעת. מה אתה טועה? מה? אם כל מה שאמרת, התמיהה הבסיסית לא שרה. ויתכן שזה הטון שבו צריך לקרוא גם את אמר הכוזרי. איזו הכרעה תתחל במקום שיש מופת הגיוני? מה אתה מבלבל את המוח? לא, השאלה פה היא, היא מתרעמת. מה אתה מדבר? הכריע, הכריע. זה סך הכל, זה נוסחאות כמו הבינום של ניוטון, והם מגיעים למסקנות. מי שיודע לחשוב, יודע לחשוב. אז יש קשה, אז מה קשה? אז בשביל זה צריך להיות אחד עם שכל ויודע איך לעבוד בשכל. ויש לו הכרעה, וזה לא עניין להכריע לפי איזה דעה שיותר נוטה. אבל חביב, לא, 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 אתה לא מבין אותי, זה לא בינום של ניוטון. איך היא נמצא מעולם מופת בשאלה זו?
אני יכול להגדור את המר הכוזרי.
וכי איזו הכרעה תתאחל במקום שיש מופת הגיוני? על מה אתה מדבר? אתה אומר, הוא יכריע מאחר שלא היה לו מסורת. האם זה נברא או קדמון, היה פתוח, לא כמונו שיש לנו מסורת, אז הוא מצא לנכון להכריע, זאת אומרת, להחליט, במניפולציות השכליות שלו, להחליט על הכיוון הזה של הקדמות. אבל זה לא עניין להחליט. זה עניין, תעבוד בסרט, תגיע למשכנה. זה לא החלטה שרירותית. נראה לי יותר, בוא נוכיח את הכיוון הזה. מה בוא נוכיח? הנה שוכחה, איזה הוכחה. איזה הכרעה תיתכן במקום שיש מופת הגיוני? זה דבר, תעבוד בשכל, בצורה שיטתית, זה מה שמגיע למסקנה. זו מסקנה שכלית הגיונית, היא מובנית, היא אינרנטית, היא נגזרת, ממה שאתה תופס את המציאות, ועל פי זה אתה מגיע למסקנות. לא עניין הכרע, אתה מבין? איפה נתלה את התמונה? מימין או משמאל? על זה שנופלת הכרעה. אבל נעשה דיון ונכריע מה פתרון המשוואה המתמטי. אין להכריע, זה לא הכרעה, זה תפתור ותגיע למסקנה. אז מה הכרעה תיתכן במקום שיש מופת הגיוני? תפעיל את השכל בהיגיון, אז על מה אתה מדבר? והוא לא נכנס איתו קצת לפרטים. צריך להבין, הוא בכלל לא מבין אותו, אבל תראו, נקראת השעה שכבר עברנו את הזמן, אז אני רק רוצה, עם כל מה שאני עושה לכם פה עכשיו, פעם הבאה שנשאל איפה אנחנו, אתם צריכים להגיד לי שאנחנו בסימן סמך ג'. ואל תחשבו שמה שהסברתי לכם פה עכשיו, אני רק עכשיו עושה לכם סיור להכרת גבולות היער, ונכנס מפה לעצים. אנחנו נצטרך לחזור ולקרוא את זה ולרדת אל חקר מה הדברים, כי אני מציג לכם עכשיו את הדברים כבלבול מוח. זאת אומרת, הייתה כן, זה לא יומן שרבי ידע לבי יכתוב שטויות כאלה. אני אשתם, הוא לא כתב שטויות. זה לא מספיק שהוא רק, אתה מבין, מדבר ועובר הלאה. אז זאת אומרת, הוא רק שואל את השאלה, טוב, אז מסביר לו עוד קצת. אבל למה, יש פה המון דברים שטענת פה מקודם שצריכים עוד בירור. אני לא אפרט את זה עכשיו, כי זמננו נגמר. אבל פה, בסעיף האחרון, אז הוא יגיד לו, לא, זה לא, אני רק רוצה לגמור לכם את הסקיצה. כל מה שאני אומר לכם זה פשוט ציור מהיר של העניין. לא נכנס באמת לעניין. אז הוא רק אומר לו, לא. זה לא מופת הגיוני. אל תחשוב שהסוגיה הזאת של הקדמות או הבריאה הגיעה אליה אריסטו באמצעות היגיון מתמטי של כמו שעובדים בנוסחות, לא יודע מה, פיזיקליות מתמטיות. לא. וכי נמצא מעולם מופת בשאלה הזו? לא הייתי אומר את כל מה שאומר. לא הייתי מעלה על דעתי לומר דבר כזה. אילו באמת זה היה ממסגרת של היגיון. אין שם שום מופת הגיוני. ואל תתבלבל. הטיעון של הפילוסופים היוונים לא טוען שיש להם מופת בדבר קדמות העולם. אין מופת הגיוני. שילו היה מופת, לא היינו מתווכחים איתם בכלל. ולא היינו מציגים שיש לנו מסורת. כי במקום שיש מסורת ויש מופת הגיוני, אז כנראה מסתבר שהמסורת פוקה. כי אתה לעולם חלילה לאל מלהיות דבר התורה, סותר עדות דבר נראה עין בעין, לדבר שהוכח במופת שכלי. שהוא אקוויוולנטי לדבר שהוא עין בעין. יבוא לך מסורת, אומר לך, אתה רואה את השולחן הירוק הזה? צריך להגיד שהשולחן הירוק על פי מסורת. לא צריך להגיד שהשולחן הירוק על פי מסורת. למה? כי הוא לא. נקודה. מה שהוא לא, לא יעזור מסורת. לא תגיד שכך קיבלנו משה רבינו בר סיני. לא יעזור. כי לא קיבלנו ככה משה רבינו. איך אתה יודע? כולם אומרים ככה. כולם טיפשים. למה? כי זה לא. נקודה. וככה אתה צריך לעבוד. ושום דבר לא יזיז אותך במקום שאתה רואה בעיניים, ושהדבר יתברר בצורה שכלית. זה נקרא יהדות של אמת. ואחרת, זה טיפשות. דמי של יראת שמיים. אומר את זה רבי יהודה לוי פה, מאוד דומה לפתיחת המורן ברוכים. דמיון רב, אגב, בכל הסוגיה הזאת. כמו שהרמב"ם מטפל בסוגיה, וכמו שרבי יהודה לוי מטפל בסוגיה, בהמשך נטפל גם בזה. טוב, נסתפק לזה עכשיו.
רב קנר, ד' שבט, כוזרים, שום מספר 14.
אתה אומר שלא לא מציאותי ששיעור שיש שיעור, אז נבטל היום, מה הסיפור? שלא יגיעו. עוד פעם, יש שני חבר'ה שמעוניינים להיות בסיום של יונדב. אז בסדר, אז נדחה את השיעור, לא נעשה שיעור. בסדר גמור, אין שום בעיה. ביטחון. תודה.
להשלים בזמן הזה את הפסקות בין היה שחסירה במירה זכת מה שביקשנו ממנו
את ראש אחרתי טוב לי בסדר, מדבר
במה שלשנה לכתוב על שמשה הלך לחכמי מצרים
כן
אז יש פה גם תפוחי זהב בעניין הזה
אולי יש, אבל אני לא יודע אין לי שום רעיון בעניין. האם אני זוכר טוב שאנחנו בסימן סמיך אמרו כוזרי ואיך לא תחילש האמנתך במניין לבריאת העולם וזה מה שיסופר על אנשי הודו יש להם מסורות ומנהגים הקיימים לפי מה שהם חושבים לברור אלף אלפים אלפי שנים אמר החבר, דבר זה היה מחליש את האמנתי אילו היו לאנשי הודו במניין זה שיטה מקובלת או ספר שהסכים עליו כל העם ללא מחלוקת. אבל דבר כזה הלא איננו איתם, להפך, האומה המחזיקה במניין ההוא היא אומה שאין איתה מסורת ואין אצלה בירור עניין לעמיתו. בדבריהם על המניין מתכוונים הם רק להכעיס את בעלי הדתות, כשם שהם מכעיסים אותם בפסילי אליליהם ובלחשיהם ובתחבולותם, המועילים להם לדעתם. בזים הם לכל האומרים כי יש בידם כתבי קודש מת האלוה והם עצמם אין להם עם ספרים מועטים שחיברו יחידים מבני אדם אשר ימין בהם רק מי שדעתו קלה ספרים שאין מדרגתם כי הם ככתבי ההצטגננים והם הכוללים תאריכים של רביבות שנים או כספר עבודת האדמה הנבטית בו הוזכרו שמותיהם של ינבושד וצגרית ודובנה שדברי הספר היו לפני אדם ראשון ינבושד, נאמר שם, היה רבו של אדם הראשון, וכיוצא באל. אמר כוזרי, עד כמה שטענתי עליך מהמון מבאר, מדעת ומדי אדם שאין אצלם הסכמה לדעה אחת, צדקת בתשובתך. ולמה תענה בדבר הפילוסופים אשר הגיעו בחקירה ובעיון למדרגות שהגיעו, והם לא הסכימו לדעה בדבר נצחיות, נצחיות העולם וקדמתו? הנצחיות הלא אינה עניין לעשרות אלפי שנים או לאלפי אלפים כי אם דבר שאין לו סוף אמר החבר אל הפילוסופים אין לבוא בטענות הועיל והם אנשים שלא קיבלו חוכמה או דת בירושה שהרי הם יוונים ויוון הוא בני יפת יושבי הצפון, ואילו חוכמה הבאה בירושה מאדם הראשון, זאת אומרת החוכמה המחוזקת על ידי העניין האלוהי. אברהם האדם רק אל זרעו של שם שהוא בחיר בני נוח, ומאז לא פסקה ולעולם לא תיפסק מבחירי אנוש אלה. אשר ליוונים לא הגיע אליהם החוכמה כי לאחר שניצחו את האומות אשר נלחמו בהם, כאז הותקה החוכמה להם מן הפרסים אשר קיבלו מן הכספים, רק אז קמו הפילוסופים המפורסמים במלכות ההיא. ועוד, מיום עבור המלכות לרומא לא קם בין היוונים אף פילוסוף מפורסם יחיד. אמר כוזרי, וכי דבר זה מחייב אותנו כי לא נאמין לאריסטו בחוכמתו? אמר חבר, אומנם כן, רק מתוך שלא הייתה בידו קבלה נאמנה מאנשים שדבריהם נאמנים עליו, התריח אריסטו את שכלו ואימץ מחשבתו בחקירה על ראשית העולם ועל סופו. קשה היה לו לצייר לעצמו כי יש לעולם ראשית, שם שקשה היה לו לצייר לעצמו גם התקדמות העולם, ורק בעיונו המופשט הכריע לצד ההיקשים הנוטים אל הקדמות. ולכן לא ראה צורף הדבר לשאול לדורות שיהיו לפניו ולא כיצד נתייחסו בני אדם. אולם אילו היה פילוסוף בן אומה שדעות אמיתיות עוברות בה בקבלה כמפורסם של נדחותם, היה משתמש בהיקשיו ומופתיו לחזק את האמונה בעולם נברא על כל הקשיים אשר בה, כדי שעשה בבוא לחזק את הרעיון מבוא לקדמות העולם, רעיון מתקבל פחות על אדם. אמר כוזר, וכי איזו הכרעת יתכן במקום שיש מופת הגיוני? אמר חבר, וכי נמצא מעולם מופת בשאלה זו? חלילה לאל מיהיו דבר התורה סותר עדות דבר הנראה עין בעין, או דבר שהוכח במופת שכלי. אמנם הוזכרו בתורה ניסים שיש בהם שינוי סדר ראשית, אם בדרך בריאת עצמים או דרך הפיכת עצם לעצם, אך כל אלה לא באו כים להורות על כך שבורא עולם ורצון יכול לעשות כל אשר יחפוץ וכל עת שיחפץ. אולם שאלת קדמות העולם או בריאתו, שאלה שקשה לפותרי, וראיות שתי הטענות בשבות, ומה שהכריע לצד הבריאה הוא הקבלה מאדם, מנוח וממשה עליו השלום. עדות הנבואה שהיא נאמנה מעדות היקש הגיוני, ועם כל זה היא לא ראה נקודה, ואם כל זה היא לא ראה אדם המאמין בתורה הכרח הגיוני בדעה ליולי קדמון בצירוף על דעה שלעולמנו זה קדמו עולמות רבים, לא היה בכך משום גם באמונתו שלעולמנו זה נתחדש רק בפני זמן מסוים, ושראשוני האנשים בו היו אדם וחווה. נל תקן. עוד פעמים זה התרגום שלי בן טיבון. עוד פעם, מההתחלה. אמר הכוזרי, ואיך לא תחילה שם מנתרה במניין לבריאת העולם על ידי מה שיסופר על אנשי הודו, שיש להם מסורות ומנהגים הקיימים לפי מה שהם חושבים לברור אלף אלפי שנים. בזאת אנחנו מגיעים אל מוקד הדיון, אל עיקר הדיון. פה זה היה קצת מסביב מה שדובר עד כאן. היה רק, מה, יש לכם עניין בבריאת העולם? כן, המניין בא לידי משה. זה לא סתם סיפור, כי זה סיפור שמן הסתם עמד לבחינה, ולא סביר שסיפור כזה יתקע במסגרת תרבותית שעל רקעו הוא הופיע. והפירוט הזה מרחיק מן הלב את הספק בין יש בזה קנוניה, כנראה זה דיווח אמיתי. ועוד הוכחה לכך שאומנם סביר שהסיפור המקראי הוא נכון מהשפה, מהלשון, השבוע והספירה. אבל עכשיו בוא ניגש לעצם העניין. אז כשאנחנו מדברים פה על עצם הדיווחים, אם דיווחים סבירים או לא, מבחינת אמינות המוסר והסתברות מציאותית, עכשיו נפתח פה דיון על ידי המלך מבחינה עקרונית מהותית. מבחינה עקרונית מהותית בשני שלבים. א', בוא שהמסורות לא סגורות. בסדר, לא יכול להכחיש את מה שאמרת, אבל תראה, יש ראיות לכאן, יש גם הסתברויות לכאן. בוא רואה ואיך לא תחילה שאמנתך במניין לבירת העולם, זה שסופר אנשי הודו, שלכם יש 4,500 שנה, שם מסתבר שזה מיליוני שנים כבר. 1,000 אלפי שנים, מיליון שנים. אבל בהמשך, יחשף הטיעון המכריע במוקד הוויכוח. זה היווני. כי פה תכף יסתבר שזה טיעון לא חזק, טיעון חלש. כי, תעזור, אין אוויר היה מההודים. אנשי הודו. אבל בוא נתקוף את העניין מבחינת הרציונליות, מבחינת השכל, מבחינת המדע. המדע וההיגיון אומר שהעולם בכלל לא נברא. אז זה מוקד הוויכוח. אז שאתה מספר לי על מניין, עצם זה שיש לכם מניין, זה עושה את הסיפור של הבריאה כאיזה מאורע ממשי. עד כדי כך שהוא נותן את רישומו באופי של המסורות ההיסטוריות שלכם. אבל אני עכשיו מחזיר את העניין אל המדוחה הערכית, המהותית, ומבחינה עקרונית, זה לא יכול להיות, מבחינה עקרונית, השכל, המדע, הגיע למסקנה שהעולם בכלל לא נברא. העולם הוא קדמון. מה יש לך לומר על זה? אז זה המבנה הכללי של מה שראינו פה, ולשם אנחנו הולכים. כשהנקודה של עיצומו של הקרב, נקודת הקרב, היא תהיה אצל היוונים, בעימות מול היוונים. אבל אנחנו עכשיו בסעיף הזה הבא, אז אנחנו עדיין במה שתכף יסתבר, שזה דיון של המון נבער מדעת ומבני אדם שאין אצלם הסכמה על ידי אחת. ומכל מקום בתור טענת מבחן ראשונית, אז הוא מביא אותה. אמר חבר, אני לא צריך להתרגש מכל מי שמצייץ משהו הפוך ממה שצליח על וגם וברור. במיוחד לא בגלל איזה תרבות של תת-תרבות. מסורות או עמדות או ידיעות שנגזרות מחברה ש... איתת תרבותית היא לא גורם שיהווה איזשהו נושא לדיון או לאימות או התייחסות במסגרת תרבותית. דבר זה היה מחליש את אמנתי לו הייתה לאנשי הודו בעניין זה שיטה מקובלת או ספר שהסכים עליו כל העם ללא מחלוקת. אבל דבר כזה הלא איננו איתה. להפך, האומה המחזיקה במניין ההוא היא אומה שאין איתה מסורת ואין אצלה בירור עניין לעמיתו. בדבריהם על המניין מתכוונים הם רק להכעיס את בעלי הדתות, כשם שמכעיסים אותם כסילי ילידיהם ולחשם את תחבולותם ומועילים להם לדעתם. בזים הם לכל האומרים כי יש בדם כתבי קודש מת האלוה, והם עצמם אין להם כנסורים מועטים שחברו מיחידים מבני אדם, אשר ימים בהם רק משדעתו קלה, ספרים שאין מדרגתם כי הם ככתבי ההצטגנינים והם הכוללים תאריכים של רבבות שנים או כספר עבודת האדמה הנבטית. בו הוזכרו שמותיהם שניאל בושה דבציגרית ודובנה שבברי הספר היו לפני אדם ראשון. אין בושה נאמר שם היה רבו של אדם ראשון וחצי בין. עוד פעם. דבר זה היה מחליש את המענתי אילו הייתה לאנשי הודו במניין זה שיטה מקובלת. שכל, שיטה, עיקרון, קו, משהו שאפשר לעקוב אחריו. לא קביעה שרירותית, שאתה לא... חוץ מאשר שרירות לב שבעמדה פנאטית נאחזת בטיעון, אין שם שום דבר, זה לא דבר שניתן למבחן. או ספר שהסכים עליו כל העם ללא מחלוקת. לפעמים בסדר, אין שיטה הגיונית, אין קו מחשבתי, אבל יש תרבות נורמטיבית שגם היא מעוררת את השאלה, איך היא נוצרה? למה יש מסורת של דורי דורות של חברה שנאמנת לאיזה משהו? זה בעצמו, אם נגייס פה את הסברות שכבר התעסקנו בהן יותר מפעם אחת בעבר, מה שלא מתמיד, מה שהופך להיות לנורמה חברתית, הולך ומעיד לנו על איזה חוק נפשי, על איזה קטגוריה רוחנית, על איזה תכונה בעומק רוח האדם שהיא בעצמה חוק, היא בעצמה שיטה. אז היינו מתבוננים ואומרים, יש שם איזשהו ערך, איזה ממד מציאותי, אין להקל בו ראש, יש להתייחס אליו. אבל שם אין לא את זה ולא את זה, לא שכל ולא מסורת, לא רצינות ולא שום דבר, אלא יש תקיעת מספרים. של מי? גם אצלם כל אחד משהו אחר. אז יש איזה ספר טוען כך, ספר אחר טוען כך, ויסגרו על זה ביניהם ואחר כך נדון עליהם בכלל.
יש משהו מתאים.
אבל לא רק את זה, לא, איננו איתם, להפך. האומה המחזיקה במניין ההוא היא אומה שאין איתה מסורת ואין אצלה בירור עניין למה איתו. אין להם מסורת, הם בעצמם אין להם תרבות מסורתית, לא משמרים את הידיעות שלהם. סימן שהדעות האלה הם אינם ערכים המוטבעים בנפשם, זה לא ערך מציאותי, זה ערך שריותי של איזה מודה תרבותית אקטואלית שיכולה ליצור את הספרות שלה אד הוק. בעצם זה שהספרות הזאת לא הופכת להיות לספרות מסורתית המשתמרת לדורי דורות, מעין על המשקל שהספרות הזאת שמבטאת את הממד הנפשי הזה, מה הוא ביחס לחברה כולה. כלומר, אין לו יחס. מה אתה רוצה לומר שוב?
זה בעצמו איזשהו חוק או שתרבות הזו יש לה.
בסדר, אם זה החוק שלה, זה מה שנקרא חוק שבלי חוק, לא צריך להתייחס את זה. מי שמתעניין בבלבול שכת שיתייחס את זה, אז הוא לא מתמניין בבלבול שכת. כן?
אבל יש, קצת שנחזיר אותנו אחורה, אבל יש חברות שכן יש להם
מסורת,
יש להם ספר,
על אף
שהוא
למשלמים,
יש להם קו,
עקבי,
יותר
מסורת הזמן. מסורת ביחס למה? ביחס לבריאת העולם? חביבי, אנחנו עוסקים כבר עכשיו ביחד לבריאת העולם.
איזה מסורת
שמשתמרת
הרבה שנים, זה לא
עכשיו? עכשיו ביחד למה? הסוגיה פה עוד פעם בלבלת חביבי. אנחנו עוסקים פה עכשיו ביחס לוודאות אם העולם נברא או לא. אז לנו יש איזה מסורת על זה שהוא נברא, ונברא לפני 4,500 שנה. תרבויות אחרות, יגיד לך רבי יהודה הלוי, המוסלמים, הנוצרים, הם מתבססים על סיפור המקרא שלנו. עד שהם לא חולקים על המסורת הזאת, וזה המסורת שנראית להם אמינה. תראה מזאת, סביר, בגלל הנקודות הקודמות, שהמסורת הזאת היא אמינה. עכשיו, אתה מביא לי, אתה מביא לי תרבות שהיא לא מקבלת את הסיפורים שלכם, ויש לה סיפורים אחרים? כן, סיפורים אחרים כן. לא צריך להתייחס אליהם, כי אפילו הסיפורים הם אינם מסורתיים אצלם. כלומר, אינם מבטאים איזושהי תכונה נפשית, מציאותית, חוקית, תופסת מקום במציאות. מציאות, זאת אומרת, לא באופן רנדומלי, מקרי. בא ו... כחלום יעוף, כאבק פורח. לא, אלא מעיד על איזו יציבות והתמדה שמעידה על אי מקריות, כלומר על חוק וממילא על תכונה מציאותית, שאז הייתי צריך לשאול מה פשרה או מה עניינה או על מה היא מעידה. אבל אין דבר כזה, אז אין לי צורך להתייחס אליו ביחד לסוגיה שלנו. זהו. עכשיו, עכשיו מתחיל להיות פה דיון, האם רק לעם ישראל יש מסורת ולשום עם אחר אין מסורת, שום תרבות? זה בדיוק ההפך. מכאן משמע ההפך, משמע שיכול להיות שגם לעמים אחרים יש מסורת, והיה יש מסורת, הייתי חושב על זה. עכשיו, בנושא שלנו, בנושא הזה אין מסורת לאותו עם הודי שאתה מזכיר, אז אני לא מתייחס. ובטח שלא תחילה שהאמנתי במנייני לבריאת העולם על ידי מה שיסופר על אנשי, על ידי אנשי הודו, שהטיעון היה שיש למסורות ומנהגים קיימים. זאת אומרת, לא מסורות ולא נעליים. דבר זה היה מחליש את אמנתי, לא הייתה לאנשי הודו בעניין זה שיטה מקובלת או ספר שהסכים עליו כל העם ללא מחלות. אבל דבר כזה, הלא איננו אותם, להפך, אומה מחזיקה בעניין ההוא היא אומה שאין איתה מסורת ואין אצלה בירור עניין לאמיתו. אין אצלה בירור עניין לאמיתו, יכול להיות בכלל אתה לא רגיל למצוא בחברה ההיא מבקשי אמת או מתאמצמת או איזה גישה שיטתית שמנסה לברר משהו. זה בכלל לא המציאות שלהם, כי היסוד השכלי, השיטתי, המדעי או הבירורי הוא בכלל לא קיים בתרבותם. זוהי תרבות נחשלת, לא ממש מעניין אותנו, לא ממש מעניין אותנו השאלה האם זה באמת המצב של אנשי הודו, האם זה המצב של אנשי הודו כיום, או דילמה תגיד כיום אולי זה כבר לא כך. אבל עכשיו אנחנו מדברים על אנשי הודו בימיו של רבי יהודה הלוי. האם אנשי הודו בימיו של רבי יהודה הלוי היו כך, או כתוצאה מזה שהוא עדיין לא שמע את הסיפורים יותר מדי טוב של מרקו פולו, אז הוא לא ידע, לא ידע מה קורה שם בדיוק. זה ממש לא מעניין אותנו השאלות האלה, כי עכשיו מה שמעניין אותנו זה רק גישה עקרונית שאנחנו יכולים ללמוד פה מרבי יהודה הלוי. זה מן הסתם היו הידיעות של באזור של מערב אירופה וספרד בזמן רבי יהודה הלוי, זה רמת המדע והמידע שהגיע אליהם, וזה הקונספציה שהייתה להם. עכשיו, אל תטעו בדבריי, אני לא מתכוון להגיד שאני בטוח לחלוטין שמה שהוא כותב פה מבחינה עובדתית זה לא נכון. יכול להיות שבאמת, זאת אומרת, היום שאתה מסתובב בין תורות המזרח, אז אתה שומע טיעונים על זה שתורות המזרח, כן, יש להם מסורות של 4,000 שנה, 5,000 שנה, אני לא יודע מה. אבל אתה בודק טוב, אתה מגלה שהאינדואיזם בכלל התגבש לתבניות האקטואליות שלו רק לפני, התחיל להתגבש לפני כ-1,500 שנה, לא לפני כן. וגם זה עבר כמה אבולוציות, ועד שבאמת ספרויות יש שם, יש פה ושם מסורות, יש שם פה ושם, אבל עושה רושם יש שם מיליארדי בני אדם, יש שם מיליוני שיטות וזרמים שונים. לך תדע מה בכלל הם אומרים. על כל פנים, בתור המושג הודו, שזה מציין מן הסתם את הדתות ההינדואיסטיות או מזרח הרחוק, המציאות הזאת יכול להיות, לא ברור לי שבזמנו של רבי יהודה הלוי המצב שם לא היה כמו שהוא מתאר, פשוטו גם השמו. ועוד שגם כיום זה מאוד לא פשוט שאתה מסתובב שם בין כל התושבים שם. האלילות שם היא מאוד מבוססת, פרופר. אתה יכול למצוא שם דברים מאוד עמוקים ואנשים קדושים ממש. יכול להיות. אנשים, אבל המון והמיליונים, המיליארדים שם, יש להם נורמות של התנהגויות פגניות, כמו איזה מין מוזיאון לאלילות הקדומה אתה יכול למצוא שם. אז כן, אז לך תדע מה היה עוד לפני שהתרבות המערבית בכלל הגיעה לשם, מה היה, לא יודע. סגור סוגריים, אני רק מסמן שוב, מה, האם התיאור המציאותי הוא ריאלי או לא, לא מעניין אותי. רק זה ממש לא ברור לי שזה תיאור מציאותי לא ריאלי. בדבריהם על המניין מתכוונים הם רק להכעיס את בעלי הדתות, כשם שמכעיסים אותם בפסילי אליליהם ולחשם את תחבולותם המועילים להם לדעתם. אז מה מסתבר? שההודים האלה עניינם להכעיס את בעלי הדתות. מה זה בעלי הדתות? בעלי הדתות הם בעלי הערכים, זאת אומרת דתות, אלה תרבויות שיש להם ערכים, יש להם מגמות, יש להם תכליות, יש להם משטר וסדר, נכון ולא נכון. אין הם בעלי הדתות. והמציאות ההודית זו מציאות ניהיליסטית, כמו שקוראים לזה כיום. זאת אומרת, מעיינת, מובילה לריקון ערכי, לביטול ערכים. אין שם באמת ערך, מגמה ותוכן ומשטר חיובי, יש להם רק מגמה של תוהו, של ביטול הערכים האנושיים. הם מכניסים את בעלי הדתות, בעלי העולם הערכי, כשם שמכניסים אותם סילי אלי לב, בלחשם ותחבולתם ומילים להם את דעתם. זה עולם מגי, זה עולם שהוא מתחת למישור המוסרי והשכלי. זה המציאות של האלילות, וזה המציאות של הקשפנות. ותחבולותם, לחשם תחבולותם, יכול להיות שהוא כבר ידע מזה שיש להם, יש להם כל מיני... ישנים על מסמרים ובקיצור עם כל הקונצים שלהם שם במזרח, שחלקם זה אחיזת עיניים, מתעסקים בפיתוח כוחות הנפש, עניינם הרבה הרבה אחיזות עיניים, וזה עולם כזה שכולו הזייתי, דמיוני. מועילים להם לדעתם, בזים לכל האומרים כי יש בידם כתבי קודש מת האלוה, והם עצמם אין להם כי הם ספרים מועטים שכתבים יחידים מבני אדם. זה תרבות בלתי מפותחת מבחינה עקרונית, היא בזה לערכים ספרותיים, כלומר רוח התרבות הנמסרת לדורות, זה תוכן הספרות מאת האלוה שמבטאת את הערך הנצחי האלוהי. בכלל הם בזים לאפשרות כזאת, לתרבות מסורתית של המשך רוח האדם מצד הערך האלוקי. עקרונית הם נגד זה, והתרבות האקטואלית שלהם, הממשית שלהם, היא תרבות שאפילו מבחינה היצירה האנושית שלהם היא מאוד דלה, עד שיש להם מעט ספרות. מעט ספרות מעידה על מעט גובה רוחני והגות שדואגת למגמות כלליות, נצחיות, ערכיות כאלה שיהיו ראויות להיות מונחלות מדור אל דור. על כן הם לא עוסקות בספרות, כי זה עניינה של הספרות. ואין להם כי מסורים מועטים, שכל זה מעיד על שפלותם ונחשלותם התרבותית ומיעוט ערכם האנושי וממילא המוסרי והשכלי, וממילא חוסר משמעות קביעותיהם וטענותיהם וחוסר האמינות ש... של מציאותה. מתוך כך זה היחס שראוי להתייחס לזה. כן?
לא אמרתי למה אם... אם זה לא המציאות ככה, אז זה עדיין בסדר. זאת אומרת, אם גם המציאות שבאמת יש להם מסורות אלפי שנים וקו מסודר, אז השאלה עומדת.
הבנתי.
אב אמר,
כן,
שזה לא משנה אם זה, אם זה, אם זה מציאות, אם באמת ככה זה במציאות, כן, או אם זה לא במציאות.
למה זה לא משנה? מה, למה הבנת לי דבריי? למה אני אומר שזה לא משנה?
הרב הסביר שהתרבות שלהם היא כיום היא של 1500 שנה גג.
לא, לא הבנת. הסיבה שזה לא משנה, כי מה שאנחנו עכשיו לומדים פה מרבי יהודה הלוי זה יחס למקום שכך זו המציאות. רבי יהודה הלוי חשב שכך זו המציאות. לא משנה אם מחשבותיו היו ידיעות מדעיות אמיתיות או ידיעות מדעיות לא אמיתיות, רק הוא חשב שהם לפי מיעוט הידע המדעי, זה מה שהם חשבו למדע באותו זמן, זה מה שהם חשבו לנכון. עכשיו הוא מתייחס אל נתון כזה שהוא לגביו המציאות, ואנחנו לומדים שאם זוהי המציאות אז זה יחסם, ועל כן יבוא מתחכם ויגיד אבל זה לא נכון. מה זה משנה? אז עכשיו הוא עונה במקרה שזה כן נכון. אם זה כן נכון, אז זו התשובה. אם, אתה אומר, והיה ועכשיו תמצא מקום שנתונים האלה לא נכון, אז זה לא התשובה. אז מה תהיה התשובה? עכשיו תמשיך, תראה מה שהוא יענה של היוונים, ממילא הוא יגמור גם את זה. רק פה הוא מלמד אותך איך להתייחס לטענו. לא, לא, לא מסתוקים אותך, אז מיד אתה מתחיל להתבקח איתו. כן, כן. תבדוק בכלל מה המשקל של הטיעון, מה המשקל של העניין. אתה מסתכל על זאת, ועל כל דבר אתה צריך להתייחס. כן.
הנקודה של מיעוט הספרים.
כן.
זה נקודה של עבורה, כי אם אני מבין נכון, הספרים זה בדיעבד. זאת אומרת, יש איזה משהו שלא הצליח לכתב רק 5 חומשים ורק ספר ראשון, וגם זה לא אמור לכתב.
כן.
תהליך יציאת התורה מעלה בחוץ, זה גם לא אמור להיות ספרים בכלל.
כן.
אז איך מיעוט ספרים מעיד על זה שזה נחיתות? אולי... הם חיים פשוט.
תראה, אתה מקשיב, אתה מקשיב... אתה מקשיב מרשי על המציאות נשים. לא נוגעים לך את זה.
אחרי שלמדתי, אני יודע שכשיש ספרים זה בדיעבד. בסדר.
למה ישליך אדם מדעתו לאחור, כי העיניים יקנים ולא לאחור, לימד אותנו הרמב״ם. ואל תיתן למקורות שיתמתמו אותך, אתה מבין? גם המקורות הכי קדושים, במקום שאומרים לך דברים אבסורדים, אתה רואה? הוא יגיד, חלילה לאל, מיות דבר התורה סותר עדות דבר הנראה עין בעין, או דבר שהוכח מאופת שכלי. דבר שהוא ברור שכלי, לא יעזור, תביא לי פסוק, תביא לי מקור של חז"ל, תבין. זה לא, זה לא. חלילה, חלילה. חלילה לאל מיות דבר כזה. אם אתה חושב שאתה ירד שמיים ומה שאתה זורק את שכלך לאחור, כי מצאת המקור, אז נראה לך שזה לא, לא ירד שמיים. זה טיפשות. כי במציאות הזאת, במקום שיש לך סתירה, אתה תיישב את המקור עם השכל. לא תעקם את השכל לפי המקור. זה תכף מה שנלמד פה. ועכשיו, על פי זה אני גם אומר פה. זה מה שאני אומר, לא מקשים על המציאות מרשי. מקשים על רשי מהמציאות, אתה מבין? אם רשי אומר לך דבר, אתה רואה בעניין שזה לא קרה, אתה לא אומר, טוב, סימן שהמציאות לא כזה. כתוב מרשי שיום שלישי, זה כמנה יום רביעי. אז סימן שזה המציאות. זה לא. אז אותו דבר. הקביעה הזאת, תראה, אינדיקציה לתרבות מפותחת או לא, אם יש לספרות או לא, זה מה שנראה שכל ישר. כל אחר המציאות, תראה. התרבות, כיוון שהיא הולכת ומתפתחת, הולכת ומנוצרת שם ספרות. מה זה בכלל ספרות? ספרות זה מתי שבן אדם חשב, זה על פי רוב, ככה נוצרת ספרות. כן, יש ספרות של תורת הבישול, אבל זה לא אמור היה להיות ספרות בכלל, יש עיתונים, זה אמור להיות עטיפת דגים. אבל באמת, הספרות הקלאסית, במקום שאנשים פעם כתבו ספרות, זה כמו שמוזכר שם בתנ"ך, הוא תנם בספר, למען יעמדו ימים רבים. אז כשאתה כותב משהו, זה כיוון שיש לך איזה הגות או איזה מסר. הכותב זה אדם בעל חזון, זה אדם שהוא חושב כבר על הדורות. כי מה אתה צריך לדבר? אתה רוצה לדבר עם אשתך? דבר איתה, מה אתה צריך לכתוב? אתה רוצה לדבר את שלך? פשוט לא יודע, לדבר איתה, מה אתה צריך לכתוב? אתה כותב, אתה בא לקבע איזה דעות, הלוף נפש, רעיונות, כנראה יש להם איזה משקל, רצוי שלהם משקל, שהם מומדים להיות מונחלים לימים רבים, לאלה שאתה לא יכול לדבר איתה, לא יכול ליצור קשר איתה. זה בעצמו מעיד על איזה גובה מוסרי או רוחני של הכותב עצמו, ולעולם יחיד הסגולה הוא רק פועל יוצא של חברה שבתוכה הוא חי, כי איינשטיין לא יקום בחברת קניבלים. אז אם כך, זה דבר, זו אינדיקציה מאוד פשוטה. כל תרבות מפותחת יוצאת ממנה ספרות. וספרות, כיוון שהיא מסתפרות, אז לפעמים יש ספרות של עיתונות, וזה דקדנס, זה ניוון ומעיד על, 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 על חילול הקודש, שאתה לוקח את הדבר הנצחי והופך אותו לסירחון האקטואלי. אז זה קלקול. אבל מה אינדיקציה שזה קלקול? שאין איש שידע מה כתוב בעיתון לפני שבוע. כל שכן זה לא לפני שבע שנים. אבל מה שישמר במסורת, אין זאת, אלא הוא נכס. הוא נכס, הוא ערך, הוא הגות, הוא משהו. ופה אנחנו שילבנו עם דברים, סברות שאנחנו משתמשים בהם כל הזמן מרגע שהתחלנו להעין פה. הוא מעיד על הלוך נפש תרבותי, על קטגוריה פנימית, על ממד מציאותי. עד רבה, ככל שיש פה מסורת והיא עתיקה יותר. אז זה ממד, ממד במציאות. שאליו בוחן אמת שרוצה להכיר את המציאות, כדאי שישים לב. בכל הפחות, כמו שהוא בוחן, לא יודע מה, הרים על הירח. רוצה להכיר את המציאות, אז הממד הזה של תכונות נפש של תרבויות, זה ממדים לכל הפחות חשובים, כמו פיורדים בנורווגיה. ודברים כאלה יש לעיין, יש ללמוד, יש להסיק מסקנות. אבל במקום שאין ספור, סימן שאין את המשקל לחיים, אין את הערך לעניין, אין בכלל מחשבה המשכית, אין תחושה של קיום, ומתוך כך תחושה של, אתה מבין, זה כמו הגברת מוכנה לשטוף את הרצפה, תכף ילך לחולה, אז היא לא תשטוף מההתחלה. אז מי שמרגיש שהוא תכף עובד במחשבתיו, אבל בשביל מה לא לכתוב, למה להתאמן, בלאו הכי שום דבר לא שווה. אז ששום דבר לא קיים, ששום דבר לא שווה, אז אין גם התאמצות לעשות משהו. אז שים לב, בעצם יצירת הספרות היא מעידה על תודעה ערכית. ואי ספרות, תרבות שלא צומחת שם ספרות. זו תרבות פרימיטיבית. גש לכל כל האיים של אלף האיים, אין שם ספרות. והם גם חשופי שט ואוכלי אדם בעבר הלא רחוק, ובמקומות אחרים אז הולכת ונוצרת ספרות יותר ויותר, ותרבות כבדה יש לספרות ועוצרת וביבליותק, והספרנים הם אנשי חשיבות ואנשי אנשים שהתרבות הייתה מתגאה בהם, וזה אינדיקציה תרבות מפותחת. עכשיו לא עושים איזה קשיה שלא הייתה התורה צריכה אלא רק 5 חודשים. תדאג, בסדר, וגם זה אתה עכשיו, זה אני אומר מתחילת משל. עכשיו תחזור למקור ותבדוק מה כתוב, ותראה בכלל, אתה מבין, זה לא, אתה לא מבין טוב את המקור. זה לא הכוונה שבמצב האידיאלי לא היה כתב שום ספר. תורה, את התורה, במצב הנבואי, אני צריך לכתוב. זה חי באומה. ורק ספרות היסוד והיא הספרות הנצחית, והיא צריכה להתפשט. אז אסור היה לכתוב את ספר בן ספירה וספר השמונאים וספר אני לא יודע מה, לא בתור ספרי תורה, כי התורה היא ספרת החיים שהיא חיה בהזרמות נבואיות חיות. אז מה לך לרדת אל האות המתה? אתה יכול לחוש את הערך הנצרי בחיים במקום שיש, אבל בצורה טבעית מן הסתם יקום הרבה מאוד סופרים ומשוררים, אני יודע מספרי הנבואה לא היה, אבל שיר השירים מן הסתם היה נכתב, זה כבר מהכתובים, על כל פנים, על כל פנים, לא, אני לא חושב שהביטוי הזה של חזד שאומרים לי ללחמלי חטאו ישראל, אני ניתן להם אלה 5 חומשי תורה, ובספר יהושע הקבלה לא הייתה נוצרת ספרות והמיסה. מה פתאום? לפני מה יקראו הראשונים סופרים, שיהיו סופרים אותיות שבתורה. כי דבר אחד, עם עקרונות התורה זה הנטייה לכתוב. אתה כתבו לכם את ספר תורה הזו, את השירה הזו, ומתוך כך מצוות כתיבת ספר תורה. הולך ונמשך על חובת הכתיבה, כמו שמתברר בראשונים, בעשירות, חובת כתיבת תורה שבעל פה לנורי דורות. כי הרוח הזאת, המצווה על כתיבת ספר תורה, היא זאת שהולכת ונמשכת בנטייה של עם ישראל. עשות ספרים הרבה, אין קץ. אז עד שהמוסלמים קראו לנו עם הספר, הם חושבים את זה שדווקא זה כינוי מכבד. אנחנו לא חושבים שזה כינוי כל כך מכבד, אנחנו לא נקראים בעיני עצמנו עם הספר, אנחנו עם אלוקי אברהם, עם אלוקי הספר. אבל מכל מקום עם ישראל זה עם הספר. זה עם ישראל, זה עם הערך, התרבות של כל אנושות באה מאיתנו. זה לא מקרה. כן. בזים אנחנו יכולים אומרים שיש בידם כתבי קודש מתה אלוה בהם עצמם, אלא אם כן ספרים מועטים שפורים יחידים בני אדם אשר ימין בהם רק משדת או קלה. והם גם בעצמם לא מאמינים לזה, כל אחד תוקע, אני יודע, באשרם שלו יש לו את הספר שלו, וכל מטומטמים, והם מתפעלים מזה. ספרים שאין מדרגתם ככתבי ההצטגנינים, והם כוללים תאריכים של רבות שנים, או כספר עבודת האדמה הנבטי, בו הוזכרו שמותיהם של נבושה, דציגרית ודובנה, שדברי הספר היו לפני אדם הראשון. נבושה נאמן שם היה רבו של אדם ראשון, ורקה יוצא. הנייר הלבן והדיו נותן לך אין קצב אפשרויות לעיצובים עליו, אבל זה גם ערכם, זה פשוט המוטוריקה של היד שלך. אבל זה לא דבר שצריך להתייחס אליו, לא כל מה שנכתב. צריך לקרוא. כן.
למה הוא פשוט לא עונה לו שגם אנחנו, כל מה שאנחנו מאמינים בספירה של, של בספירה זה מצד הר סיני.
מצד הר סיני.
שיתאמת לנו בהר סיני, מה שיתאמת. ולכן אנחנו יודעים גם שמה שמשה אמר מזמן הבריאה זה גם כן זה נכון.
שאלה לפה אתה שואל, אבל זו שאלה כל כך יפה עד שאני מלא בדעתי להפעיל אותה לא רק פה. למה נזכרת להפעיל אותה פה? יש לי הצעה, למה להכביד עלינו כל כך? בוא כתוב ותקרא אמונת ישראל בתורה פה בהתחלה. שמע חביבי, האמת אצלנו התאמתה לנו בהר סיני, כאן ואילך אין לנו ספק בכל מה שאנחנו אומרים על החתום רבי יהודה הלוי, נא לקיים את התורה והמצוות כולם התחלה בסוף עד כאן, ובזאת אנחנו מלאי אמונה באשר לעם קדוש וסיס, זאת אומרת בוצע מה שניתן, עמדנו על עיקרי אמונת ישראל בתורה. זה היה ודאי חוסך גדיעת כמה עצים וקיצור הרבה הרבה אנרגיה היה חוסך. אבל איך אומרים, הצעה שלך טובה מכדי להיות אמת.
אבל
אז כנראה הוא לא חושב שזה הצעה רצינית. מה אני אגיד, למה הוא לא אומר זה? כי הוא פשוט לא רצה להגיד את זה, פשוט הוא רצה להגיד משהו אחר ולא חשב שיש נכס גדול באמירה של דבר כזה. כי אני אגיד לך את אותם דברים שאמרתי לך עכשיו בניסוח אחר. יתכן שאימה הלכה בנשמתו של רבי יהודה הלוי, שאם הוא היה כותב ככה אז היה נמצא איזה חכם מכל סוג שהוא בעולם, ורבים הם כאלה, היה כותב עליו את מה שהוא כותב פה על ההודים, אז הוא היה כותב על היהודים. כי כאלה, אין שם שיטה, אין שם שכל, אין שם כלום. תקעו איזה עמדה, וזהו. עכשיו, או קבל אותה או לא תקבל אותה, וזהו. היא באה להרגיז את כל אלה שלא היו שם. וזה עניינה. אז מאחר שהוא חשש מאוד מהסיטואציה המביכה הזאת, כי לו היו תוקעים לו את זה אחר כך הוא פשוט לא יודע מה להשיב את זה, אז לכן הוא לא נכנס לבור הזה.
אבל כאן זה סוג של תשובה של מספיקות כסף כזה, לא? זאת אומרת זה משהו טכני כזה שלא, שהוא גם לא בטוח
א' עם... יכול להיות שאתה צודק שזה מספיקות כסף, זה לא אני יודע מה, מהלכים עמוקים עדיין לא נאמרו פה, יכול להיות א' אל תבואו זה מספיקות כסף, כי יקר הוא ככסף. וכסף. לא כדאי שתהיה בכלל אלה שנאמר עליהם כספם וזהבם ישליחו. אז יש לך כסף, שמור עליו. משוגע זורק את כספו. בית, גם כשהוא מרצה את הדברים האלה שהם בבחינת מסקיות כסף, אני מסופק מאוד אם הסברה שאתה מציע לנו פה היא מגיעה למדרגת תפוחי זהב, ואולי אולי אולי יש לה מקום כמסקיות כסף. על כל פנים לא נהל קרב נואש נגד הטיעון שאין איזה משקל אפילו לא של מסקיות כסף. אם ניתן בכל תוקף שיש לזה איזשהו משקל טוב, אבל אז בסדר, אז לפי טעמך זה מסקיות כסף, אבל אתה לא מציע לנו משהו יותר טוב מזה בטענתך, אז לכן הוא לא טען לזה. עוסק במה שהוא עוסק וטוב לו במה שהוא עוסק. רצה לכתוב ספר ברוח אחרת ממה שאתה רוצה שהוא יכתוב. אני חוזר, הטיעון הזה זה טיעון שאתה מעלה, תשלח לי, אבל זה טיעון מוסלמי או נוצרי, זאת אומרת, או על רקע האסלאם והנצרות, אולי רוח הטיעון הזה שלך. ככה כשראינו פה את תחילת הספר, אז אמר לו, תראה, שם היה נגלה מאורה להמונים רבים, נגמר העסק, קבוצה. אבל רבי יהודה הלוי, חוץ מאשר, אני אומר עוד פעם מה שכבר אמרתי לכם בעבר, זו האוריינטציה של המורות למחשבת ישראל בתיכון, לאחר שהיו צריכים להעביר את החניכיהם את הבגרות והיו במצוקה כי הם יקראו את כל הספר ועוד יבינו אותו, אז הם מיהרו להבין אותו, כמו שיהודים עושים, אתם יודעים, אתה מקבל מכשיר, קודם כל אתה יודע איך להפעיל אותו, אתה לעולם לא תקרא את ההוראות, ככה מתנהג כל ישראל עם עצור. אז גם אתה תקבל את הספר, קודם כל אתה יודע מה הוא רוצה להגיד, אחר כך כולי עין, את הצדיק גם תקרא אותו, אני על הדעת שאתה לא יודע מה שאתה אומר, בסוף יחשבו שאתה לא חכם, חס וחליל. לכן כולם חכמים, כולם בורים, כולם יודעים את התורה מראש, אבל רבי יהודה הלוי הוא לא כזה.
כן, אבל לכן שאלתי את זה דווקא פה ולא על כל הספר, כי כן. בעיקרון בכל הספר מובן דרך הספר את הקו המחשבתי.
כן.
אבל פה הוא יכול פשוט,
הוא יכול לענות להם בקש, יכול לדחות אותם בקש. אנחנו לא מקבלים את זה כי אנחנו יודעים, אתם מתקשים, גם אנחנו מתקשים, בוא נראה מי הקשן יותר גדול, אתם פנאטים, אנחנו פנאטים יותר מזה, ניצחנו, זהו,
אנחנו לא מקבלים את זה על פי כל מה שתראה וזה בספר, זאת אומרת, כי כאן זה...
זה תרגיל גדול מאוד, אתה מבין כל שאלה ששאלת, טוב טוב, לא עונה לך, בוא, הסתבר שמה ששאלת לא שאלה, רק בוא נמשיך הלאה, בפרק הבא גם כן, נמשיך הלאה, אבל לסוף הוא יצטרך לפרוע, אתה מבין, בסוף יגיע הרגע של הספר, מותם שלא יהיה בעמוד האחרון. טוב, סגור סוגריים. טוב, אז הכוזרי הוא לא מוצא לנכון להתווכח, וכשהכוזרי לא מוצא לנכון להתווכח, אז מכאן ראיה שרבי יהודה הלוי חושב זה המסגרת הנכונה, כי זה נושא מוצא. תמיד שהכוזרי מסכים, שהמלך מסכים, זאת אומרת, זהו, הנושא מוצא. אמר כוזרי, כמה שטענת עליי מהמון יבער, מדעת ומבני אדם שאין אצלה מסכמה לזה אחת, צדקת בתשובתך, בסדר? אולם, מה תענה בדבר הפילוסופים אשר הגיעו בחקירה ובעיון למדרגות שהגיעו? והם הלא הסכימו לדעה בדבר הנצחיות העולם בקדמותו. והנצחיות הלא איננה עניין לעשרות אלפי שנים או לאלפי אלפים, כי אם דבר שאין לו סוף, לא מסורת שונה, כבר אמרנו, אלא היגיון. תעזוב המון יבער, בוא ניגש. הקצנתי ותקפתי אותך קודם בקיצוניות של התרבות האנושית הפרימיטיבית. בוא ניגש לתרבות האנושית היותר מתקדמת ויותר משכלת, היווני. ושם הגיעו בחקירה ובעיון פילוסופים, אנשי הגות ואנשי ביקורת ואנשי מחשבה ואנשי מדע, כי הפילוסופיה באותו זמן הייתה גם המדע, תמצית כל המדעים כולם, לכל היה התכנס אל הפילוסופיה, זה הייתה אם המדעים. והגיעו בחקירה ובעיון, בדיקת המציאות ובשכל, והגיעו למסקנה מבחינה עקרונית שהעולם בכלל לא ברור, לעולם קדמון. והעולם קדמון זה לא עולם שנברא לפני מיליון שנה, זה עולם שלא נברא. כמו שאמרנו פה הגענו למוקד הוויכוח. זאת אומרת, רבי יהודה הלוי מתכוון לנו בזאת להציב אותנו למוקד הוויכוח. זאת אומרת, לב הסוגיה, מה באמת חשוב, פה זה ילך ויתברר. כי לעולם הבירורים היותר אמיתיים הם נעשים מתוך האימות עם הניגוד היותר מהותי. זאת אומרת, עושה בשיטה, עונה אותה בצורה יותר שכלית, יותר מבונה, יותר ברורה, ועכשיו תציב את טעותה, בזאת אתה מפגין, אתה מראה את המבנה של שיטתך בצורה היותר שלמה. כי להתמודד, כשאתה מתמודד מול שוטה, אז לא מתגלה לא המקנות ולא לא הבירור ולא האמת שבדעותיך. לא חוכמה גדולה להתווכח עם ילד ולהראות שאני צודק. תתווכח עם אדם חכם ותסביר את טעותו, כי אז תתברר עומק חוכמתך. אם כך, הסוגיה והמקנותה, עכשיו אנחנו עומדים להיכנס אליה. אמר חבר, אלא פילוסופים אין לבוא בטענות, הועיל בהם אנשים שלא קיבלו חוכמה או דת בירושה, שהרי הם יוונים, ויוון הוא מבני יבת, יושבי הצפון. בילו החוכמה הבאה בירושה מאדם הראשון, זאת אומרת החוכמה המחוזקת על ידי העניין האלוהי, עברה מאדם רק אל זרעו של שם, שהוא בחיר בני נוח, ומאז לא פסקה, ולעולם לא תיפסק מבחירי אנוש אל. אשר ליוונים, לא הגיעה אליהם החוכמה אם לאחר שניצחו את האומות אשר נלחמו בהם, כי אז הועצה החוכמה עליהם מן הפרסים, אשר קיבלוה מן הכסדים. רק אז קמו הפילוסופים המפורסמים במלכות ההיא. ועוד, יום עבור מלכות לרומא, לא קם בין היוונים הפילוסוף מפורסם יחיד. אז מה נאמר פה? נאמר, בוא נזכור, הייתה פה שאלה, הייתה שאלה, לכם יש מסורות היסטוריות על דבר בירת העולם, ויש אנשים שמברים שבחינה לוגית זה לא יכול להיות, כי החקירה והאיום השכלי מורה שלא הייתה בירת העולם. מה התשובתך? התשובה שאין לבוא בטענות אל הפילוסופי, הועיל והם לא קיבלו חוכמה או דת בירושה, אין להם לא דעת ולא חוכמה מסופית, שהם יוונים, יוון הוא מבני יפת, ויפת הם יושבים בצפון, ואילו החוכמה באה בירושה מאדם הראשון, זאת אומרת החוכמה מפוזקת על ידי העניין האלוהי, עברה מאדם רק אל זרעו של שם שהוא בחיר בני נוח, ומאז לא פסקה לעולם לא תיפסק מבחירי נוש אלה, שליוונים לא הגיעה אליהם החוכמה כי מאחר שניצחו, אז היא הגיעה להם בסוף חוכמה, אבל רק אחרי שניצחו את האומות אשר נלחמו בהם. והותקה חוכמה אליהם מן הפרסים, קיבלוה מן הכסדים, ומעט ששבקו מהיות גוי, גם לא קמו בהם חכמים. אז מה? בואו נפרט את זה לפרטי. למשל, יש כאלה שטוענים, שהגיון טוען, ששתיים ועוד שתיים זה ארבע. מה אתה אומר? מה אתה אומר על, על מחקר והיגיון שכלי שמורה שהטיעון שלך הוא לא עומד מבחן המציאות משתיים או שתיים זה ארבע? תעזור אותם, תעזור. אין לבוא אליו בטענות מה שהוא חושב ששתיים או שתיים זה אומנם ארבע. כי את הידיעה ששתיים או שתיים זה ארבע הוא לא קיבל במסורת. ובכלל... הוא בכלל לא היה חכם כל כך ולא חשב על זה ששתיים ועוד שתיים זה ארבע, אלא רק בתקופה מאוחרת. אנחנו קיבלנו במסורת ששתיים ועוד שתיים זה ארבע, או אני יודע שתיים ועוד שתיים זה שבע, במסורת אלוקית. אם הוא היה מקבל את הידיעה הזאת במסורת אלוקית, כי אז הוא לא היה אומר את השטיות שלו ששתיים ועוד שתיים זה ארבע. וחוץ מזה בכלל, מאז שהובסה האומה הזאת, לא קמו שם חכמים, אז הם כבר לא חושבים ששתיים ועוד שתיים זה ארבע. וכן, אין להתייחס עם זה. ואין גם לבוא אליהם בטענות. השמעתם דבר כזה? היה כדבר הזה? הוא נשמע כמו? אז כנראה ככה צריך גם לשמוע את תדהמתו לתשובה הזאת של הכוזרי בעצמו אומר. איך דבר שמחייב אותנו שלא נאמין לרביסו בחוכמתו? מה זה קשור? אמר החבר, אמנם כן, רק מתוך שלא הייתה בידו קבלה נאמנה מאנשים שדבריהם נאמנים עליו, והתריח אריסטו את שכלו ואימץ את מחשבתו בחקירה על ראשית העולם ועל סופו. קשה על הוצר בעצמו, כי יש על עולם ראשית, כשקשה על הוצר בעצמו גם התקדמות העולם, ורק בעיונו המופשט הכריע לצד הקשים נוטים אל הקדמות. זה סוגיות מורכבות שקשה מאוד להגיע למסקנה. זה לא בדיוק 2 ועוד 2 זה 4, זה כמו הבינום של ניוטון. זה דבר שאתה צריך לדעת את המרכיבים ולחשוב הרבה כדי להגיע למסקנה, שלא במהירות אתה מגיע אליה, כגון 2 ועוד 2 זה 4. ורק בעיונו המופשט, זאת אומרת, זה קשה להבין את הסוגיה של הקדמות, קשה להבין את הסוגיה של הפגיעה, לא הבין את זה, גם קשה להבין קדמות, אבל בעיונו המופשט הוא הכריע בעד הקודמות. לכן לא ראה צורך לשאול, צורך בדבר לשאול דורות שהיו לפניו, ולא כיצד נתייחסו בני אדם. אולם, אם היה פילוסוף בנאומה שדעותיה אמיתיות עוברות לו בקבלה כמפורסמת שאין לקרותיו, היה משתמש בקשה ומופתע לחזק את האמונה בעולם נברא. אם היה לו מסורת, אז הוא לא היה מכריע את העיון המורכב שלו באיך שהכריע, אלא היה מכריע אחרת, על כל הקשיים אשר בא. כדרך שעשה בואו לחזק את הרעיון בדבר קדמות העולם, רעיון המתקבל פחות על הדת. אז מה נאמר פה? אז פה נאמר ש כמו שאמרנו, זה לא 2 ועוד 2 זה 4, זה מורכב יותר, זה מופשט. אם היה לו מידע מסורתי, תרבות ששם הוא היה צומח, הייתה מסורת, אז הוא היה משתמש במניפולציות השכליות שלו כדי להוכיח את המסורת. עכשיו שלא היה לו מסורת, אז הוא הכריע לכיוון המנוגד לטיעונים המסורתיים שלנו. אבל שתי הדעות הן מאוד מורכבות, והמניפולציות השכליות הן אצלו, הם הכריעו לכיוון של הקדמות, רעיון שלא מתקבל, מתקבל פחות על הדעת מאשר הטיעון המסורתי שלנו. עדיין נסתם הוא נשאד מאיתנו תמיה על מה הוא מדבר פה, כי אריסטו הפעיל בסדר, אז זה לא 2 ועוד 2 זה 4, זה בינום של ניוטון, זה מורכב, צריך להפעיל בו בשביל זה שכל. הדעה הזאת והדעה הזאת צריך המקנות בשביל לתפוס על מה הם מדברים ומה המסקנותה. אז בשביל זה הוא היה פילוסוף, ובשביל זה הפעיל את השכל, והגיע למסקנה הזאת. אז למה אתה אומר זה דבר שלא מתקבל על הדעת? לדעתך זה לא מתקבל. למה? כי יש לך מסורת שאמרו לך שההכרעה השכלית שלו המורכבת היא לא מה שאתה אומר. אז שאתה עושה את זה לא מתקבל על הדעת. גם מה אתה טעיק? מה? אם כל מה שאמרת, התמיהה הבסיסית לא שרה. וייתכן שזה הטון שבו צריך לקרוא גם את אמר הכוזרי. איזו הכרעה תיתכן במקום שיש מופת הגיוני? מה אתה מבלבל את המוח? לא, השאלה פה היא מתרעמת. מה אתה מדבר? הכריע. זה סך הכל, זה נוסחאות כמו הבינום של ניוטון, והם מגיעים למסקנות. מי שיודע לחשוב, יודע לחשוב. אז יש קשה, אז מה קשה? אז בשביל זה צריך להיות אחד עם שכל ויודע איך לעבוד בשכל. ויש לו הכרעה. וזה לא עניין להכריע לפי איזה דעה שיותר נוטה. אבל החבר, לא, אתה לא מבין אותי. זה לא בינום של ניוטון. וכי נמצא מעולם מופת בשאלה זו.
אני יכול להסביר את התמר הכוזרי.
וכי איזו הכרעה תיתכן במקום שיש מופת הגיוני? מה אתה מדבר? אתה אומר, הוא הכריע מאחר שלא היה לו מסורת, אם זה נברא או קדמון, היה פתוח, לא כמונו שיש לנו מסורת, אז הוא מצא לנכון להכריע, זאת אומרת, להחליט במניפולציות השכליות שלו, להחליט על הכיוון הזה של הקדמות. אבל זה לא עניין להחליט, זה עניין, תעבוד בסדר, תגיע למשכנה. זה לא החלטה שרירותית. נראה לי יותר, בוא נוכיח את הכיוון הזה. מה בוא נוכיח? הנה שוכחה, איזה הוכחה. איזה הכרעה תיתכן במקום שיש מופת הגיוני? זה דבר, תעבוד בשכל, בצורה שיטתית, זה מה שמגיע למסקנה. זו מסקנה שכלית הגיונית, היא מובנית, היא אינרנטית, היא נגזרת ממה שאתה תופס את המציאות, ועל פי זה אתה מגיע למסקנות. לא עניין הכרעה, אתה מבין? איפה נתלה את התמונה? מימין או משמאל? אז יש נופלת הכרעה. אבל נעשה דיון ונכריע מה פתרון המשוואה המתמטית. אין להכריע. זה לא הכרעה. זה תפתור ותגיע למסקנה. אז מה הכרעה תיתכן במקום שיש מופת הגיוני? תפעיל את השכל בהיגיון. אז על מה אתה מדבר? והוא לא נכנס איתו קצת לפרטים. צריך להבין, הוא בכלל לא מבין אותו, אבל תראו, מפאת השעה שכבר עברנו את הזמן, אז אני רק רוצה, עם כל מה שאני עושה לכם פה עכשיו, פעם הבאה שנשאל איפה אנחנו, אתם צריכים להגיד לי שאנחנו בסימן סמך ג'. ואל תחשבו שמה שהסברתי לכם פה עכשיו, אני רק עכשיו עושה לכם סיור להכרת גבולות היער, ונכנס מפה לעצים. אנחנו נצטרך לחזור ולקרוא את זה ולרדת אל חקר מה הדברים, כי אני מציג לכם עכשיו את הדברים כבלבול מוח. זאת אומרת, הייתה חן, זה לא יומן שרבי ידע לבי יכתוב שטויות כאלה. אני אשתם, הוא לא כתב שטויות. זה לא מספיק שהוא רק, אתם מבין, מדבר ועובר הלאה. אז זה אומר, הוא רק שואל את השאלה, טוב, אז מסביר לו עוד קצת. אבל למה, יש פה המון דברים שטענת פה מקודם שצריכים עוד בירור. אני לא אפרט את זה עכשיו, מזמני לא נגמר. אבל פה, בסעיף האחרון, אז הוא יגיד לו, לא, זה לא, אני רק רוצה לגמור לכם את הסקיצה. כל מה שאני אומר לכם זה פשוט סיור מהיר של העניין. לא נכנס באמת לעניין. אז הוא רק אומר לו, לא. זה לא מופת הגיוני. אל תחשוב שהסוגיה הזאת של הקדמות או הבריאה הגיעה אליה אריסטו באמצעות היגיון מתמטי של, כמו שעובדים בנוסחות, לא יודע מה, פיזיקליות מתמטיות. לא. וכי נמצא מעולם מופת בשאלה הזאת? הייתי אומר את כל מה שאומר. לא הייתי מעלה על דעתי לומר דבר כזה. אילו באמת זה היה ממסגרת של היגיון. אין שם שום מופת הגיוני. ואל תתבלבל, הטיעון של הפילוסופים היוונים לא טוען שיש להם מופת בדבר קדמות העולם. אין מופת הגיוני. שאילו היה מופת, לא היינו מתווכחים איתם בכלל. ולא היינו מציגים שיש לנו מסורת. כי במקום שיש מסורת ויש מופת הגיוני, אז כנראה מסתבר שהמסורת תפוקה. כי אתה לעולם חלילה לאל מלהיות דבר התורה, סותר עדות דבר נראה עין בעין, לדבר שהוא חף, מופת שכלי, שהוא אקוויבלנטי לדבר שהוא עין בעין. יבוא לך מסורת, אומר לך, אתה רואה את השולחן הירוק הזה? צריך להגיד את השולחן הירוק על פי מסורת. לא צריך להגיד שהשולחן הירוק על פי מסורת. למה? כי הוא לא. נקודה. מה שהוא לא, לא יעזור מסורת. לא תגיד שכך קיבלנו מנשה רבינו בר סיני. לא יעזור. כי לא קיבלנו ככה מנשים לומד. איך אתה יודע? כולם אומרים ככה. כולם טיפשים. למה? כי זה לא. נקודה. וככה אתה צריך לעבוד. ושום דבר לא יזיז אותך במקום שאתה רואה בעיניים, ושהדבר יתברר בצורה שכלית. זה נקרא יהדות של אמת. ואחרת, זה טיפשות. דמי של יראת שמיים. אומר את זה רבי יהודה לוי פה, מאוד דומה לפתיחת המורן ברוכים. דמיון רב. אגב, בכל הסוגיה הזאת. כמו שהרמב"ם מטפל בסוגיה, וכמו שרבי יהודה הלוי מטפל בסוגיה, בהמשך נטפל גם בזה. טוב, נסתפק לזה עכשיו.